slave, so it was Oshashuoi. All was over the Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, י"ד בניסן, ערב חג הפסח תש"פ, מסכת שבת, דפים למד ג' ולמד ד'. אתם מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. יום מלא וגדוש הוא יום י"ד בניסן בעניינים רבים ושונים של מצוות השייכים לאותו היום ושהם הכנה לליל התקדש החג. אלמלא היו ישראל מחבבין המצוות ונותנים נפשם עליהם, אי אפשר היה להם לעמוד בכל מעשה היום הזה. ועכשיו שישראל מחבבין את המצוות ואוהבים אותן, לכך הם יכולים לעמוד בכל מעשיו של היום, ולא עוד. אלא שאינם שבעים לעולם מן המצוות, כעשיר ממון שלעולם הוא רעב אחר הממון. ככתוב בקהלת, אוהב כסף לא יסבע כסף. אמר רבי יצחק, מי שהוא אוהב מצוות, אינו שבע מן המצוות, כך הם ישראל. כיוון שאוהבים מצוות, אינם שבעים בהן לעולם. ולעולם זמנם פנוי לכל דבר מצווה, עם רב הוא ועם הרבה מאוד. ואף בכל המעשה הגדול של יום י"ד בניסן, היום הזה, הם יכולים לעמוד. ואילו הם ענייני היום. תענית בכורות, היום הזה היה יום הראשון לצום אסתר והיהודים אשר בשושן. תענית חסידים ואנשי מעשה, ביטול מלאכה. היום קיבל יעקב את הבכורות, ביאור חמץ וסוף זמן הגעלת כלים. מה מותר ומה אסור לאכול בו ביום? אמירת סדר קורבן פסח בזמן הזה. סדר קורבן פסח בזמן שבית המקדש היה קיים. חגיגת 14, הקרבת קורבן חגיגה. אפיית מצת מצווה. הכנת סדר הלילה. אין אומרים מזמור לתודה בתפילת שחרית של ערב פסח, לפי שמזמור זה כנגד חייבים בקורבן תודה נאמר, ובערב פסח לא היה במקדש קורבן תודה, שקורבן תודה על החמץ הוא בא. בין לחמי תודה שבאו יחד עם הקורבן, גם של חמץ היו. ולא יקריבו בערב פסח שמה לא יספיקו לאכול חמצו בשעת היתר ויבוא לידי נותר. בקהילות ספרד יש נוהגים לומר מזמור לתודה גם בערב פסח. ונהגו בהרבה קהילות בישראל שבערב פסח שחרית יצאו ראשי הקהילה וטובי העיר אל בתי הסוהר שבעיר והסביבה, שמה יימצא שם איש יהודי וישתדלו במאמצי כוחם להוציאו חופשי לפחות לימי הפסח בלבד. ואפילו יהיה רשע ובעל עבירת תורחים עליו לשחררו מבית הסוהר, שהרי כשהוציא הקדוש ברוך הוא אותנו ממצרים, אף אנו לא היינו כדאים וראויים לגאולה. ואם אי אפשר לשחררו, מפייסים את הממונים עליו בבית הסוהר שיתנו להביא לו מאכלי פסח, כדי שלא ייקשל באיסור חמץ רס ושלום. וביותר היו משתדלים על אנשי צבא מישראל המשרתים בצבאות הנוכרים, לספק להם צורכי הפסח במחנותיהם, והיו מבזבזים על הדבר הזה ממון רב. כתב הרמ"א, ומצווה לרחוץ ולגלח בערב יום טוב וללבוש בגדים נעים כמו בשבת. מנה קדום בכל תפוצת ישראל שהבכורות מתנים בערב פסח זכר לנס שניצולו ממכת בכורות במצרים. ובדין היה לעשות הזכר ביום הנס, היינו ב-15, שכן מכת בכורות, בליל 15 הייתה, אלא שב-15 כבר נכנס החג, ואין מתנים בחג. ועוד, שכל עיקר הנס שנעשה לבכורי ישראל במצרים שניצולו מן המוות היה על ידי שנכנעו תחילה להשם, והודו ואמרו כי רק להשם הגדולה והגבורה והממלכה, שלא כבחורי המצרים, שגאוותם מלאה ליבם למור, אני ואפסי עוד. נמצא שתענית זו שהבכורות מתנים היום ב-14 היא זכר לאותה הכנעה שנכנעו בחורי ישראל ב-14 וקיבלו עליהם עול מלכותו של הקדוש ברוך הוא. שכל המתנה ממאכל וממשתה, ליבו נכנע לקדוש ברוך הוא. ונוהגים שאב מתנה במקום בנו הקטן שהוא בכור. האב שמתנה במקום בנו בכור והוא עצמו גם כן בכור, תעניתו עולה עבור בנו ועבור עצמו. ויש מחמירים בדבר המטילים במקרה זה על האם שתתנה במקום בנה הקטן שהוא בכור. נוהגים להקל בתענית בכורים ואוכלים בסעודת מצווה כגון ברית מילה וסעודת סיום. זוכרים אחי ורעי, בשנה שעברה בערב פסח, תש"ע, בו ביום סיימנו את מסכת חולין. ובדורותינו פשט המנהג, בהרבה קהילות שאחרי תפילת שחרית עורכים בבית התפילה סעודת סיום ואוכלים בכל הבכורות הנמצאים שם, ועל ידי כך מותרים לאכול כל היום גם אכילה של רשות. חסידים ואנשי מעשה נוהגים להתענות בערב פסח אפילו אינם בכורות, שכן אמרו במסכת פסחים בדף קופחת, רב שישת היה יושב בתענית כל ימי ערב פסח משום שאיסטיניס היה, וכשטעם כלום בבוקר כבר לא אכל בערב סעודתו לתיאבון, והרי מצווה לאכול מצה, בלילי פסח אכילה לתיאבון. מכאן למדו חסידים, הרגילים בתעניות ואכילתם מועטת להרעיב עצמם כל יום ערב פסח, משום מצת מצווה שבערב. והרי יעבץ מוסיף בזה גם טעם אחר, מפני שבו כתב אמן ספרים להשמיד כל היהודים. חמור הוא ערב פסח מכל ערבי שבתות וחגים שהוא אסור בעשיית מלאכה מחצות היום ואילך, ואילו קודם חצות, מקום שנהגו לעשות בו מלאכה עושין, מקום שנהגו שלא לעשות, אין עושים בו מלאכה כל היום. בעניין איסור מלאכה בערב פסח, כדי שלא יהיה טרות במלאכה וישכח ביעור חמצו ושחיטת הפסח ותיקון מצה לצורך הלילה, שמצווה לתרוח מבעוד יום כדי להסב מהר, כך רש"י במסכת פסחים בדף נון. סוף שעה רביעית מן היום הוא סוף זמן אכילת חמץ בערב פסח, וכל חמץ הנשאר בביתו אחר סעודתו בערב פסח, אשר לא מחרו לנוכרי כהלכה, מבערו מביתו בשעה החמישית מן היום ושורפו, ובשעת שריפתו הוא מבטל בליבו ובפיו כל שאר חמץ שנשאר לו. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, היום הזה, ערב פסח, הוא 14 בניסן, יום מוכן לברכות מששת ימי בראשית. עדיין לא נולדו זרע ישראל ולא באו לידי שיעבוד ולא יצאו נגלין בלילה הזה, כבר הייתה מסורת ביד אבות העולם. כי הלילה הזה ליל שירה והלל ובכל שערי טובה ואורה נפתחים בו. וכל מי שנוטל ברכות ביום זה ממי שראוי לברך, זוכה לכל אותם האוצרות הטובים הנפתחים בזה הלילה. כך נאמר בפרקי דרבי אליעזר פרק למד ב'. הגיע ליל יום הפסח וקרא יצחק לעשיו בנו הגדול ואמר לו, בני, זה הלילה כל העולם כולו אומרים בו הלל. ואוצרות תללים נפתחים בזה הלילה, עשה לי מתמים עד שאני בעודי אברך לך. הלך עשיו לאביו ונתעקף שם, אמרה רבקה ליעקב, בני, הלילה הזה אוצרות תללים נפתחים בו, העליונים אומרים שירה, הלילה הזה עתידים בניך להיגאל, הלילה הזה עתידים לומר שירה, עשה מתמים לאביך עד שהוא בעודו יברך לך. הלך יעקב הביא שני גדיי עיזים. וכי שני גדיי עיזים היה מאכלו של יצחק, ולא די לו באחד, אלא אחד כנגד הפסח ואחד לעשות לו מתמים לאכול, דתנינן הפסח אינו בא אלא על הסובע. וכשיצא יעקב מת פני יצחק אביו, יצא מאותר כחתן, וכחלה בכישוריה, וירדה עליו תחיית טל מן השמיים, ונדשנו עצמותיו, ונעשה גם הוא גיבור חיל וכוח. לכך נאמר, מדי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. כך נאמר בספרים, בערב פסח לא היה דוד המלך יוצא למלחמה. ואף זה מאותו הטעם שנאמר קודם, כי יום זה מוכן מששת ימי בראשית רק לתללי תחייה ולאוצרות ברכה, וכל ברואי מעלה אומרים שירה והלל בלילה שלאחר יום זה, ואין נכון לעשות מלחמה והרג ביום שלפני הלילה הזה. אפילו דוד המלך שמלחמות השם עשה, ביום זה לא יצא למלחמה, שאין שום נברא שבעולם רשאי לשדד את מערכות הבריאה אשר ברא אלוקים דבר יום ביומו, אלא הבורא לבדו רשאי. לכך כתיב, עברתי בארץ מצרים בלילה הזה והקיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים אני השם. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה אני ולא מלאך, והקיתי כל בכור בארץ מצרים אני ולא שרף. ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים אני השם, אני הוא ולא השליח. אני הוא ולא אחר, לא מלאך ולא שרף, לא משה השליח ולא דוד המלך, ולא כל נברא אחר אינו רשאי לעשות שפטים בלילה הזה בלתי השם לבדו, המשדד מערכות בריאתו לגאולתם של ישראל בניו. במהרה בימינו, אמן. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוינו אלוהי ולא אבותי שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. ערב חג הפסח תשפ"ה. וכהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים עם ענייני החג, חג הפסח, מתוך הגדה של פסח, של הגאון רבי ירחמיאל קרם ותלמודו בידו. כמה מילים על חג הפסח, לאחר מכן פירושו הייחודי והמיוחד של הרב ירחמיאל קרם שליטה על אחת גדיה. עמוקה היא תורת יציאת מצרים סתומה וחתומה, עד כי יש ללמוד אותה כלמוד סוגיה עמוקה שבדיני ממונות או טהרה. מתן תורה הוא פירושה וביורה של תורה זו. ואף כי דור מקבלי התורה היה דור שיצא ממצרים, דור אשר כל ההתגלויות השמימיות היו לעיניו, מכל מקום גם לו היה סתום מרובה על הגלוי, והיה עליו ללמוד מפי הקדוש ברוך הוא את פירושה וביורה עומקה רוחבה והקיפה. ולכן, כאשר נגלה הקדוש ברוך הוא על בני ישראל בעת יציאת מצרים במעמד הר סיני, היה דיבורו הראשון, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הם למדו אז את תורת יציאת מצרים, ואז נגלה לפניהם חלק ממה שהיה סתום ומחוסה מעיניהם עד כה. וכדרכה של תורה, שגם לאחר שהיא נגלית ומובנת, אין עומדים אלא על ראשיתה והתחלתה, נגיעה קלה בקצותיה ותולו. וכיוון שתורת מצרים תורה היא, הרי יסודה של כל התורה כולה. הרבה מצוות נקבעו כזכר ליציאת מצרים, וכמה חלקי תורה וגופי התלויים בה. לא רק יסודות האמונה ניצוקו בעת יציאת מצרים, כי אם גם דרכי השם ומידותיו. מידת הדין ומידת הרחמים, חסדו וטובו, גמולו ועונשו. ובמיוחד הגיעו לכך ביותם על הים, וכמו ששרו בשירתם, זה קהילי וענבהו. ואמרו על כך כי ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אלא שעדיין לא הייתה משנתם סדורה בפיהם עד לעת מעמד הר סיני. אז התגלה לפניהם בכל העומק הפלא שבפרשת יציאת מצרים, במצרים ועל הים. דברים שלא פורשו להם עד אז התחברו עתה יותר ויותר, אז הכירו פנים בפנים כביכול את מי שהציל אותם, וזכו לפסגת המעלה של גילוי שכינה שביציאת מצרים, והכל למטרה אחת, וידעתם כי אני השם. הפיוט שחותם את ההגדה של פסח, הלילה הזה הוא חד גדיה. תחילתו של הפיוט בגדי אשר נקנה על ידי אבא בשני זוזים, למה מרמז אותו גדי? ובכלל מי הוא האבא אשר קנה את הגדי ומדוע שילם בעדו שני זוזים? אומר רבי רחמיאל קרם שליטה, בואו ונזכור את הדרך המופלאה בעזרתה הגיעו עם ישראל למצרים. בשל קינת האחים ביוסף נמכר על ידם לסוחרים שחלפו ליד דותן. הוא חזר ונמכר שוב ושוב עד שלבסוף הגיע למצרים, שם עלה לגדולה, לאחר שפתר נכונה את חלומו של פרו, ואז ירדו אחיו כדי לרכוש בר במצרים. לאחר שיוסף התוודע אל אחיו, הוא ביקש כי גם אביו וכל משפחתו ירדו למצרים. אביו ירד למצרים יחד עם כל בני משפחתו 70 נפש, ושם חי עד יום מותו. גם השבטים מתו אחריו, ובני ישראל פרו ורבו עד שהפכו לעם בתוך עם. או אז, החל השיעבוד הנורא שנמשך עד סמוך לשעת יציאתם של בני ישראל מארץ מצרים. כל סיפור זה של הירידה למצרים לא התחיל אלא מקינת האחים ביוסף על קטונת הפסים שעליו, קטונת שכל ערכה לא עלה על משקל שני סלעים כסף. נמצא איפה? כי יעקב אבינו. בקטונת הפסים שעשה לבנו יוסף משך את קינת שער בניו ויצר את הרקע לירידתם למצרים, מה שהביא בשלב מאוחר יותר את שיעבוד מצרים. כך נאמר במסכת שבת, מסכתנו בדף היומי, בדף שכבר למדנו, דף י' עמוד ב'. אמר רב אבר מחסיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בן הבנים שבשביל משקל שני סלעים מילת משי שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנו בו איכה ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. אמנם על עצם השיעבוד כבר הייתה גזירה קדמונית שנאמרה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ועם זאת גרם לכך יעקב אבינו כאשר העדיף את בנו האחד על פני האחרים, ובכך הגדיל את העינוי והשיעבוד יותר ממה שנגרם תחילה. נמצא שיעקב מחר את יוסף לשיעבוד בשל משקל בגד שני סלעים כסף, והוא אשר גרם לשיעבוד, והוא האב אשר מחר את הגדי בשני זוזים. ולא קנה האב גדי בשני זוזים כמקובל, שהרי זווין בשפה הארמית משמש הן לקנייה והן למכירה. והגדי רומז ליוסף אשר גדי עזים נצבע כביכול בדמו. ועל כך אמרו חזלינו, כי ראוי היה ליעקב לירד למצרים בשלשלאות של ברזל בשל הגזרה שנגזרה. אלא שגרמה זכותו וירד מרצונו. וזהו שנאמר וישלחהו מעמק חברון. פרשו חכמינו עלו חברון באר, שנאמר וילו בנגב ויבואו עד חברון, אלא מעיצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון, לקיים מה שנאמר לאברהם בן הבתרים כי גר יהיה זרחה. עמק בגמטריה 210, מניין השנים שהיו בני ישראל במצרים. זהו עניין חד גדיה דזווין אבא בתרי זוזי. גם יוסף בגמטריה קטנה שווה במניינו לחד גדיה 21. ואת השונרה ואחלה לגדיה בא חתול ואכל את הגדי. חתול זה אשת פוטיפר אשר נהגה עמו בכפיות טובה, למרות שמאז נכנס יוסף לביתו של פוטיפר הייתה הצלחה מאירה פנים בביתו של פוטיפר, כי אותו חתול אשר אינו מכיר בטובת קונו והוא כפוי טובה. החתול אכל את הגדי ואף אשת פוטיפר רצתה לאבד את זכרו של יוסף, אף הכניסה בכפיות טובתה הכניסה אותו אל בית הכלא. ועת הקל בה ונשך לשונרה מצב זה היות של יוסף בכלא, נמשכת שבא הכלב פרו, אשר על זמנו נאמר ולכל בני ישראל הוא החרץ כלב לשונו, והוא אשר שחרר והוציא את יוסף מהכלא המצרי והכשיר שלב נוסף בהתקיימותה של ההבטחה האלוקית, אשר ניבאה על שיעבוד וגלות מצרים, כאשר ביטל פרו את מה שעשתה אשת פוטיפר, הרי שבכך כביכול אכל אותה, וזהו הכלב אשר נשך לחתול. ואת החוטרה ואיקה לקל בבא המקל ואיקה לכלב במקלו של משה רבינו המטה שבו עשה את האותות ואשר בו איקה את פרו ואת עמו, ואת הנורה ושרף לחוטרה, באה אש ושרפה את המקל ויראו אותנו מצרים, המצרים לימדו אותנו להיות רעים. ואף שפרו סבל וקיבל את עשרת המכות באופן שהיו מידה כנגד מידה כמתואר במדרש בעריכות כיצד חטאו, וכיצד הכתה בהם המכה באופן דומה לזה שבו היכו את בני ישראל מכל מקום, לא החזירו המכות את בני ישראל והפכו אותם לטובים ולבעלי תשובה, כי הניסים והמופתים אין בכוחם להחזיר בתשובה, ונמצא כי באה אש התאווה ויצר הרע של בני ישראל ושרפה את המקל שבו חוללו המכות. שכן, אף שהמכות פעלו את פעולתן והסכים לבסוף פרו על שחרורם של בני ישראל מכל מקום, לא פעלו המכות בהשבת בני ישראל ללב אביהם שבשמיים, ונשארו שקועים בממתת שערי תומה. ועתה מיה וקבה לנורה באו המים וקיבו את האש. המים, כוח התורה משולה למים, כנאמר, אוי כל צמא לכול המים קיבו את אש. יצר הרע, שהרי כבר אמרו חכמינו, אם פגע בך מנובל זה, היצר הרע מושכהו לבית המדרש בכוח התורה אשר ניתנה לסוף 50 יום מאז שיצאו ממצרים, התבטל במידת מה כוח היצר שהיה בהם עד לאז. כי רק התורה מסוגלת לחבות את אש היצר בכוחה לחולל אף את מה שלא היה בכוחם של הניסים והמופתים. ועת התורה ושתה למאיה בא השור ושתה למים, מעמד מתן תורה יצר מציאות חדשה בעולם. לדוגמה, בעלי עמו מתרפו וכל אחד מישראל קיבל שני כתרים. כך שנמשך הדבר עד שבא השור, העגל, אשר נעשה באמצעות ישראל, והוא זה אשר ביטל את המצב שנוצר בעקבות מתן תורה והחזיר שוב את העולם אחורה. העננים הסתלקו בעקבות חטא העגל ומצב בני ישראל חזר להיות מצב מאוים, כמו קודם למתן תורה. זאת ועוד, התורה שנלמדה לאחר חטא העגל היא תורה אחרת ושונה לגמרי מזו שנלמדה קודם לו. שכן, אז נגזר כי התורה תהיה נלמדת מתוך דוחק צער, תירוף, עמל והגיעה. נגזר גם כי ישכחו את שלמדו וכי יידרש עמל רב כדי שתתקיים תורתו של האדם בידו. הייתה זו תורה שונה מזו שהייתה קודם לחטא, שאז נלמדה בקלות ובמהירות כמו לימודו של אדם הראשון קודם לחטא. ועל כך נאמר, ואת התורה ושתה למאיה, כי השור, חטא העגל, יצר פגם בדרך תלמודה של תורה. ואת השוחט ושחט לתורה בא, שוחט ושחט את הפרה זה משה רבינו אשר דן במיטה את אלו שחטו בעגל, ואשר השמיד את העגל כליל ואף פיזר את אפרו על פני המים. ואת המלאך המוות ושחט לשוחט במלאך המוות והרג למשה רבינו באור האר בהגיע יום פקודתו. כי אף שקידש משה רבינו את גופו הטהור כאחד משרפי מעלה מכל מקום, אין דתנו כדת הנוצרים חלילה, ואנחנו מאמינים כי הוא ישיב את נשמתו לבואו ונסתלק מהעולם הזה בשביעי לאדר, ואת הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות, מאמינים אנו כי לעתיד לבוא במהרה בימינו יתגלה הקדוש ברוך הוא ויקח את נקמתו ממלאך המוות הממונה להרוג, ושוב לא תהיה מיטה בעולם, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. תורתו המופלאה של רבי רחמיאל קרם, הפירוש המחודש, המיוחד, הייחודי, על חד גדיה. וכעת, אני חושב שלדעת כולם בעזרת השם, הכל ערוך ומוכן לגשת אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף למד ב' במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מתי הגברים נבדקים במעשיהם והתשובה? בשעת סכנה, כגון שעובר על גשר שיש בו סכנה שיקרוס. שאלה שנייה, מדוע שמואל היה עובר במעבורת שיש בה נוכרי והתשובה? אמר אין השטן שולט בבית תאומות יחד. שאלה שלישית, מה העונש על עוון נדרים והתשובה? רב נתן אומר שאשתו של אדם מתה ורבי אומר שבניו מתים. שאלה רביעית, מהי שנאת חינם והתשובה ברש"י? שלא ראה בחברו דבר עבירה, שיהיה מותר לו לסונאו. שאלה חמישית, מדוע לבון שנאת חינם מריבה רבה בביתו, ובניו ובנותיו מיתים כשהם קטנים? מסביר רש"י, מידה כנגד מידה, הוא רב עם חברו ולכן תהיה לו מריבה בביתו. הוא שנא את חברו ולכן ימותו ילדיו, שלהם שמורה אהבתו. והשאלה האחרונה, דף למד ב', מה כוונת הפסוק באומרו והריקותי לכם ברכה עד בלידי? תשובה, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אמן. זהו פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, בדף למד ב' במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי, י"ד בניסן תשפ"י, ערב חג הפסח תשפ"י, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לססון ולשמחה לישועה ולנחמה. פסח תשפ"י, עיקר ותורף העניין, ותלמוד תורתנו כהרגלנו בסייעת הדשמיא בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים יומיים, אחד להיום ערב חג הפסח ואחד לחג הפסח תשפ"י. והדפים הם דפים למד ג' ולמד ד' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ב' עמוד ב'. שש שורות לפני סוף הדף, תחילת השורה מן המילים ואם נותנין, מתברכין. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. כדי לפתוח בדברים טובים, אנחנו מתחילים שש שורות לפני סוף דף למד בית עמוד בית, אחרי שפרטה ברייתא את העונשים שמקבלים חס ושלום באבון, ביטול תרומות ומעשרות, ממשיכה ברייתא ואומרת, מה השכר אם נותנים תרומות ומעשרות? ממשיכה הברייתא, ואם נותנים תרומות ומעשרות, מתברכין, שנאמר בספר מלאכי פרק ג' פסוק י', הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והיא טרף בביתי. טרף היינו מזון, כנאמר בתהילים קוף י' א', טרף נתן לעירייו. בכוונת הפסוק שכשיביאו את התרומות והמעשרות, יהיה מזון לכהנים שבבית השם, וכן ללוויים. אם כן אומר הנביא מלאכי בשם השם, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והיא טרף בביתי. ובחנוני נב הזאת אמר השם צבקות, אם לא יפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. וערת הגמרא, מהי הכוונה בסיום הפסוק עד בלי די? משיבה הגמרא, אמר רמי בר, אמר רב, הכוונה היא שאתן לכם כל כך ברכה עד שיבלו שפתותיכם מלומר די מרוב הטובה. התייגו השפתיים מרוב אמירת די. שואלים האחרונים, הרי האותיות דלת ויוד אינן ממוצא השפתיים, ואיך התייגו השפתיים באמירתם? ותרץ העץ יוסף שהכוונה על פי המבואר בירושלמי שיהיו אומרים דיינו ברכות, והעוד ב' שבמילה ברכות נאמרת על ידי השפתיים. וזו גם כוונת הגמרא כאן, אלא שקיצרה בלשונה. ממשיכה הברייתא באבון גזל, הגובה היא מן חגב טהור עולה ומחלה את התבואה, ומחמת כן הרעב הווה קיים בעולם. ובני אדם אוכלים בשר בניהם ובנותיהם להשקיט רעבונם, שמאחר שגוזל מה שאין שייך לו, גם הגובה היא בא וגוזל ממנו מידה כנגד מידה, אומר המהר"ל. מקור הדברים שנאמר בספר עמוס פרק ד' פסוק א', שימו הדבר הזה, פרות הבשן אשר באר שומרון העושקות דלים הרוצצות אביונים, האומרות לאדוניהם אביה ונשתה, ופירוש הפסוק, שהנביא משמיע באוזני פרות הבשן שהם נשי השרים שבשומרון, שמחמת שמתענגות ושמינות מרוב כל, משולות לפרות הרועות בבשן במרעה השמן, והן שמינות ובריאות בשר. העושקות הגוזלות עניים, כלומר מכריחות את בעליהן להביא להם מזונות בשפע. מביאה הגמרא דוגמה לפרות הבשן מנשים שהיו בזמן האמוראים. אמר רבה, פרות הבשן היינו כגון אני נשי דמחוזה, כגון הנשים של תושבי העיר מחוזה שבבבל, דאחלן ולא עבדן, שאוכלות ממון בעליהם ואינן עובדות ומכניסות לו שכר מעשה ידיהן, ונמצא שגוזלות את בעליהם. ועוד הוסיף רשי לפרש שמתוך שרגילות להרבות באכילה ושתייה מחמת בטלתן, מכשילות את בעליהם לגזול ממון אחרים כדי לספק צורכן. וכתיב נאמר בהמשך, שעונשם של פרות הבשן יהיה, עיקיתי אתכם בשידפון, שהתבואה לוקה על ידי הרוח, ובירקון, שמתייבשת התבואה ונעשים השיבולים ירוקים ומקולקלים, הרבות גנותיכם וקרמיכם ותהניכם וזיתיכם, יאכל אגזם. וכתיב נאמר בספר יואל פרק א' פסוק ד', יתר אגזם אכל להרבה ויתר ההרבה אכל לילק, ויתר הילק אכל לחסיל. גזם הרבה ילק וחסיל למיני חגבים, וכוונת הכתוב שאת מה שאותיר הגזם יאכל להרבה, מה שאותיר ההרבה יאכל לילק, מה שאותיר הילק יאכל לחסיל. מכך שנאמר יתר הגזם, יש ללמוד שמה שנאמר בנבואת עמוס, יאכל הגזם, אינה אלא תחילת המכה ואחרי הבאות המכות המפורטות ביואל. וכיוון שאוכלים החגבים את כל התבואה, נהיה רעב בעולם, וכשיש רעב כתיב בספר ישעיה פרק ט' פסוק י"ט, היגזור על ימין ורעב, ויוכל על שמאל ולא שבעו, איש בשר זרועו יאכלו. כלומר, מחמת הרעב יחטוף, יגזור זה לשון חטיפה, מחמת הרעב יחטוף כל אחד מהעומדים לימינו ולשמאלו, אבל לא ימצא לחטוף אלא מעט. ולכן יישאר רעב, ומחמת הרעבון יאכל את בשר זרועו, מסביר המצודה דוד. דורשת הגמרא, אל תקרי בפסוק בשר זרועו, אלא בשר זרעו, שמחמת הרעבון יאכל את בשר ילדיו, ומכל הפסוקים הללו יש ללמוד שהגזל מביא לעולם מיני חגבים, והם גורמים רעב בעולם וממילא אוכלים בני אדם בשר בניהם ובנותיהם. כאילו כוונת הכתוב לבשר זרועו ממש, היה לו לומר איש בשרו יאכלו, ואין צורך לפרט איזה חלק מהבשר יאכלו. כך מסביר הריף על העין יעקב. ואילו אמר שם מבאר שאפשר שכיוון ששלושת הנביאים הללו, עמוס, יואל וישעיה, היו באותו זמן, דרשו חכמים שעמוס גילה שמחמת הגזל בא הגזם, בא יואל והוסיף על דבריו שאת מה שהותיר הגזם יאכל להרבה, ובא ישעיה ופירש שמה שקרה מחמת כך שנאכלה כל התבואה, על ידי מיני הרבה שהגיעו עד כדי אכילת בשר בניהם. ממשיכה הברייתא באבון עינוי הדין, שמשעים הדיינים פסק דינם אף שכבר נתברר להם, ומענים בכך את בעלי הדין, ובאבון עיוות הדין שפוסקים במזיד שלא כדין, ובפרקי אבות מפרש רשי שמחמת השוחד שמקבלים מעוותים את הדין, ומזכים את החייב ומחייבים את הזכאי, ובאבון קלקול הדין שלא עיינו היטב בדין ומיירו לדונו, ומתוך כך נכשלו לפסוק שלא כדין, ובאבון ביטול תורה, חרב וביזה, רבה, מתרבים בעולם ודבר מגיפה ובצורת בא לעולם. ובני אדם אוכלים ואינן סוויין, ואוכלים בני אדם את לחמם במשקל, שהתבואה נרכבת ומשתברת הפת בתנור, ויושבים אלו שאפו לחמם בתנור ושוקלים את השברים לחלקם ביניהם. ונענש הדיין במידה כנגד מידה, שבכך שדן שלא כהלכה גרם שזה שהפסיד בדין רודף אחר מי שיצא זכאי ופעמים שרודפו עד מוות, וכיוון שהדיין גרם לכך לכן נענש בחרב, אומר המאירי. וכן באים עונשים אלו מחמת אבון ביטול תורה שנאמר במדרש בויקרא רבה, שהתורה ירדה מן השמיים יחד עם סייף, עם חרב. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם שמרתם מה שכתוב בספר זה, הרי אתם ניצולים מן הסייף, ואם לאו, סוף שהוא הורג אתכם. ולכן באה חרב על אבון ביטול תורה, וכיוון שדיני התורה מצילים את האדם מביזה וגזל, לכן כאשר בתהילים ממנה, אז ביזה רבה, וכיוון שהתורה היא עץ חיים, לכן כאשר מתבטלים ממנה, דבר בא לעולם וניטלים החיים. ומפני שהתורה נמשלה למטר, כמו שכתוב, יערוף כמטר לקחי, וכן נמשלה ללחם ככתוב, לכו לחמו בלחמי בספר משלי, לכן כאשר אינם לוחמים במלחמתה של תורה, בצורת בא ונמנע מטר ולחם. ובני האדם אוכלים ואינם סוויים מפני שהתורה גודרת את האדם מן התאווה. אבל כאשר בטלים מן התורה ואין מעצור לתאווה, נמצא שתמיד אינם סוויים. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומקור הדברים דכתיב בספר ויקרא פרק חוו פסוק חפי, והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית, ושילחתי דבר בתוככם, הרי שהנקמה על הפרת ברית היא חרב. ואין ברית אל התורה שנאמר בספר ירמיה פרק למד ג' פסוק חפי, אם לא בריתי יומם ולילה חוקת שמיים וארץ לא שמתי. ופרשו חכמים במסכת פסחים בדף סמכת, אם לא למען הברית של יומם ולילה שהיא התורה שנאמר בה, והגית בו יומם ולילה, לא הייתי בורא את העולם. הרי שבאבון ביטול תורה נאנשים בחרב מלחמה, ומלחמה מביאה לידי ביזת הרכוש. וכן נאנשים בדבר האמור בפסוק דכתיב בהמשך, בשברי לכם מטה לחם, ואפו 10 נשים והשיבו לחמכם במשקל, ואכלתם ולא תסבאו. הרי שנאנשים גם בבצורת. מטה מלשון משען, וכי אדם הנשען על מטה הוא ככה אוכל ומשענו של האדם. ובעת בצורת שיש מחסור באוכל נשבר משענו. ובכך שאוכלים לחמם במשקל אוכלים ואינם סוויים, וכתיב בהמשך, יען וביען במשפטי מעשו. כללות אילו באות כעונש על שמעשו במשפטי, והיינו עינוי ועיוות וקלקול הדין. וכן באים על אבון ביטול תורה מוזכר בפסוק לאל. ממשיכה הברייתא באבון שבועת שף שנשבע לשקר, ושקרו ידוע כהון שנשבע על איש שהוא אישה, ובאבון שבועת שקר שאין ידוע שקרו ומאמיני בני אדם לדבריו, כגון שנשבע שאכל ובאמת לא אכל. ובאבון חילול השם, היינו אדם גדול שאינו מקפיד במעשיו שלא יבואו לטעות שעובר על דברי תורה, שעל ידי זה למדים ממנו בני אדם הפשוטים לזלזל במצוות התורה, שאומרים שבוודאי אדם גדול זה מבין שאין ממש בדברי תורה ומצוות, ונמצא שעל ידו מתחלל השם, כלומר שנעשים דברי השם חולין בעיני בני אדם. כאמור במסכת יומא בדף פי וב. ובאבון חילול שבת, חיה רעה, רבה מתרבט ומחמת כן באמה קלה, ובני אדם מתמעטין והדרכים משתוממין, מתרוקנים מעין עובר בהם. והמאירי מבאר שזו מידה כנגד מידה. המאירי במסכת אבות פרק ה' משנה ת', שמדרגת האדם לעומת הקדוש ברוך הוא כמדרגת החיה והבהמה לעומת האדם. הנשבע לשקר ומחלל שם שמיים פוגם את השם. וכיוון שהוא פוגע במדרגתו של הקדוש ברוך הוא לעומתו, גם הקדוש ברוך הוא פוגע במדרגתו לעומת החיה, וחיה רעה עולה במדרגה לעומתו ושולטת בו. והחסיד יעבץ בייר שההבדל בין האדם לחיה הוא בכוח הדיבור שבאדם. ולכן האדם מושל על החיות, אבל כאשר מחלל האדם את גדולתו ומשתמש בכוח דיבורו לשבועת שווא ושבועת שקר, גורם שהחיות ימשלו בו. מקור הדברים אומרת הגמרא שנאמר בכללות שבחומש ויקרא, פרשת בחוקותיי, ואם בהילה לא תבשרו לי אל תקרי באלה אלא בעלה, שהיא לשון שבועה, ונכלל בזה חטא שבועת שווא ושבועת שקר, וכתיב, שהעונש על כך הוא, וישלחתי בכם את חיית השדה והכרית את בהמתכם והמעית אתכם, ונשמו דרכיכם. הרי שבאבון שבועת שווא ושבועת שקר חיה רעה מתרבט ובהמות ובני אדם מתמעטים והדרכים ריקים. והערת הגמרא כיצד למידים שזהו העונש גם על חילול השם וחילול שבת. וכתיב נאמר בשבועת שקר ולא תשבו ושמי לשקר וחיללת את שם אלוקיך ובחילול השם כתיב ולא תחללו את שם קודשי ובחילול שבת כתיב מחללי עמות יומת. ויאליף ולומדים בגזירה שווה חילול האמור בחילול השם ובחילול שבת חילול משבועת שקר שגם על אבונות האלו נאנשים בכללות האמורות לגבי שבועת שקר. ממשיכה הברייתא באבון שפיכות דמים בית המקדש חרב ושכינה מסתלקת מישראל, שבית המקדש דומה לאדם, שכשם שבית המקדש נבדל מכל העולם, ככה האדם נבדל מכל הנבראים התחתונים, וכן האדם הוא משכן לשכינה כמו בית המקדש. ולכן, כשיש שפיכות דמים ונהרגים בני אדם, גם בית המקדש הדומה לו חרב ומסתלקת שכינה מישראל, כך מסביר המהר"ל. מקור הדבר שנאמר בפרשת רוצח בספר במדבר פרק ל"ה, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה. כלומר, לא תרשיעו את הארץ, כי אדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, כאשר אני שוכן בתוכה. מכאן אתה למד שדווקא כאשר אינכם מטמאים את הארץ ברציחה, אז אתם יושבים בה, ואני שוכן בתוכה. אבל אם אתם מטמאים אותה את הארץ על ידי שפיכות דמים, אינכם יושבים בה. ואיני שוכן בתוכה שיחרב בית המקדש שבו השראת השכינה ותסתלק שכינה מישראל. ממשיכה הברייתא באבון גילוי עריות ובאבון עבודת כוכבים ובאבון אי השמטת הקרקעות, עזיבת השדות בשמיטין ויובלות גלות באה לעולם. מגלין אותן את בני ישראל מארצם. ובאים עמים אחרים ויושבים על ארצם במקומן. ומסביר מרכבת המשנה שהגלות היא תחת חיוב מיטה, כי על עבירות חמורות אלו היה דינם למיטה, אלא שמחמלת הבורא על ישראל אינו ממיטה אלא מגלה מארצם. והמקור לדברים הללו שנאמר בפרשת עריות בספר ויקרא פרק חי פסוק זך, כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, התטמא הארץ, הרי שעל ידי גילוי עריות נטמאת הארץ, וכתיב, והתטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה, ותקיא הארץ את יושביה, וכתיב, ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה, הרי שכשמטמאים את הארץ נענשים בגלות. הביאה הגמרא מקור לגלות מחמת אי שמירת שמיטה ויובל. ובעבודת כוכבים כתיב, ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם וגעלה נפשי אתכם. תענשו בכך שתמותו מרעב כשאתם נופלים ומתים על פסלי עבודה זרה שעבדתם. וכתיב נאמר בהמשך הכללות הבאות מחמת עבודה זרה והשימותי את מקדשכם. ולא אריח בריח ניחוחכם, בית מקדשכם יהיה שומם ולא אקבל ברצון את קורבנותיכם. ובהמשך נאמר, ואתכם אזרה בגויים. אתם תפוזרו ותגלו בין הגויים הרי שנאנשים בגלות באבון עבודת כוכבים. הביאה הגמרא את המקור לגלות מחמת ביטול שמיטה ויובל. בשמיטין וביובלות כתיב, אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה, ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ, והרצת את שבתותיה, ופירוש הכתוב הוא אז, כלומר כשתלכו בגלות, כמבואר בפסוקים הקודמים, תרצה הארץ את שבתותיה, שבכך שתלכו בגלות ותעזבו את שדותיכם, תתפייס הארץ על כך שלא שבתה בשמיטותיה, והתפייס הקדוש ברוך הוא מכעסו על כך שלא שמרתם שמיטה ויובל. וכתיב, כל ימי השמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתיכם עליה. כל הימים שתהיה ארץ שוממה מחמת שתלכו בגלות, היא תשבות במקום השביטות והיובלות שלא שבתה בהם. הרי שבאבון אי שמירת שמיטה ויובל גולים מארצם. רש"י על הפסוק מבאר שהחשבון הוא ששבעים שנות גלות בבל היו כנגד שבעים שנות שמיטה והיובל שלא שמרו בני ישראל. ולכן הובא גם הפסוק הזה כדי להביא מקור גם לכך שהגלות היא מחמת אי שמירת יובל. מסביר הכלי יקר עניין השמיטה והיובל להורות לבני אדם שאין הארץ שייכת להם אלא רק לקדוש ברוך הוא, וכאשר אין בני אדם שומרים שמיטה ויובל בחושבם שהארץ לעולם תהיה בידם, הרי הם גולים מארצם כדי שיכירו שאין הארץ שלהם. ממשיכה הברייתא באבון נבלות פה, דיבורים מגונים, צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות ובחורי שונאי ישראל, זה נאמר בלשון סגי נהור, בלשון הפוכה, כוונה לבחורי ישראל מיתים. מיתים בני ישראל בצעירותם ויתומים ואלמנות שלהם צועקים לעזרה ואינן נענין. אין הקדוש ברוך הוא שומע לצעקתם. שבכל עבירות שאדם עושה לספק את אהבתו או להכיס את חברו, הרי הוא מתענג במה שמילא את אהבתו, או בכך שהכיס את חברו. אבל כאשר מנבל את פיו, אין לו בזה שום תענוג אלא רק תומת שפתיים בלבד. לכן מתחדשות עליו צרות רבות וקשות ללא תועלת. מקור הדברים שנאמר בספר ישעיה פרק ט' פסוק ט' זין, על כן על בחוריו לא ישמח השם, היינו, צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות ובחורי שונאי ישראל מיתים. יש לפרש את כוונת הפסוק שכאשר בחורי ישראל מיתים רחמנא ליצלן, קשה הדבר לקדוש ברוך הוא כשריפת בית המקדש, ואם כן, יש לו להתרצות על ידי מיתתם ולכפר על עוונות הדור, ואז שייך לומר שיש שמחה לפניו על ידי מיתת הבחורים, כיוון שעל ידי כך ניצולים ישראל מגזירות. ועל כן אומר הכתוב על בחוריו לא ישמח השם, והיינו שאין מיתת הבחורים מכפרת אלא צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות, כך מסביר הריף על העין יעקב. בהמשך הפסוק נאמר, ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם, היינו יתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים, כי כולו חנף ומרע, כולם מחניפים לרשעים ומרשיעים, וכל פה דובר נבלה, וכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה, הרי שעונשים אלו באים אחמת ניבול פה. דורשת הגמרא את סיום הפסוק, מהי? מה כוונת הפסוק באומרו ועוד ידו נטויה? משיבה הגמרא, אמר רב חנן בר רבה, כל יודעים קלה למה נכנסה לחופה. לאיזו מטרה נכנסת הקלה לחופה, ואין צריך לפרש זאת, אלא כל המנבל פיו ומפרש הדבר בפיו שלא לצורך. כלומר, לא רק המנבל פיו ומגלה דברי נבלה נסתרים מבני אדם נהנש, אלא אף המנבל פיו ודבר הידוע לכל ואינו מחדש כלום, הרי הוא נהנש, מסביר האדרת אליהו. אז אפילו חותמים עליו גזר דין של 70 שנה שהם כל ימי חייו של האדם לטובה, כלומר שנגזר עליו שכל שנותיו יהיו טובות, באבון ניבול פה יד הדין נטויה עליו לבטל זכויותיו והופכין עליו כל שנותיו לרעה. ומתפרש הכתוב ועוד מלשון עולם ועד. מאמר נוסף בעונשו של המנבל פיו, אמר רבא בר שילה, אמר רב חיסדא בשמו של רב חיסדא, כל המנבל פיו מעמיקים לו גיהינום, נהנש להיות בעומק הגיהינום, שרתיחת הגיהינום גוברת ככל שמעמיק. מקור לדבר שנאמר בספר משלי פרק כ"ב פסוק י"ד, שוחה עמוקה פי זרות. על פי פשוטו מתפרש הכתוב שהאמינות היא כחפירה עמוקה, שכשם שהנופל בחפירה עמוקה קשה לו לעלות ממנה, ככה נלכד במינות קשה לפרוש ממנה. וסיום הפסוק שתביא תכף הגמרא, זעום השם יפל שם, שמי שהשם זועם עליו וחפץ במיטתו לא יאיר השם את עיניו בתחילה, כשמפתים אותו לדברי מינות להבין את טיפשות הדברים ונמשך אחר המינות ונופל בה. זה פשוטו של פסוק על פי המצודה דוד. דורשת הגמרא, שוחה עמוקה פי זרות, בור עמוק מוכן למי שפיו מדבר דברי זרות, דהיינו דברי ניבול, והכוונה לכך שנופל בעומק הגיהינום. רב נחמן בר יצחק אמר, אף השומע חברו שמנבל את פיו ושותק מלמחות בידו, נענש בכך שמעמיקים לו גיהינום. אומר האור זרוע שאין דרך עובדי השם לראות שעוברים על רצונו ולשתוק, אבל זה דווקא באופן שיש בידו למחות ונמנע מכך. אבל אם יודע שאין דבריו נשמעים, אינו מחויב למחות, אבל יש לו להילך משם שלא יהיה בכלל יושב במושב ליצים. מאיפה לומדים את זה? מקור הדבר שנאמר בהמשך הפסוק, זעום השם יפול שם. מי הוא זעום של השם השוכן אצל המנבל פי ושומע דברה ושותק? הרי שזועם השם גם על השומע ושותק ונענש באותו עונש שנופל שם בגיהינום. אמר רב הושעיה, כל הממרק עצמו לעבירה מפנה ליבו משאר עיסוקים לעסוק בעבירות, חבורות ופצעים יוצאים בו. מקור הדבר שנאמר במשלי פרק כ' פסוק למד, חבורות פצע תמרוק ברע. חבורות ופצעים באים על הממרק עצמו לעשות רע. ממשיך רב הושעיה, ולא עוד ולא די בכך שנענש בחבורות ופצעים, אלא שנידון שנענש באדרוקן בחולי הבטן. מקור הדבר שנאמר בהמשך הפסוק, ומכות חדרי בטן. אמר רב נחמן בר יצחק, סימן לעבירה חטא זנות אדרוקן, כלומר הלוקה באדרוקן סימן הוא שחטא בזנות. אגב, הנאמר שהעובר עבירת זנות נענש באדרוקן, מביאה הגמרא ברייתא העוסקת במחלה הזאת. תנו רבנן, שלושה מיני אדרוקנן של עבירה כשבא כעונש על עבירת זנות, עבה בשרו מתקשה ונפוח, ושל רעב והנגרם מחמת רעב תפוח, אורו מתנפח מעל בשרו ומתמלא מים בין אורו לבשרו, ואורו נראה שקוף כזכוכית, ושל כשפים הבא מחמת כשפים שעשו לו לאדם, דק בשרו נעשה דק וכחוש. מביאה הגמרא כמה מעשים באמוראים שחלו באדרוקן. שמואל הקטן חשבי חלה באדרוקן, אמר שמואל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי מפיס, מי מטיל גורל להבחין ולהודיע שלא בא עליי החולי עקב עבירה, והרי יבואו להוציא עליי לעז שחליתי מחמת עבירה שעברתי. ולמרות ששנינו בברייתא שיש סימנים למיני אדרוקן וניכר מי נחלה מחמת עבירה, מכל מקום חשש שמואל, כיוון שאין הכל בקיאים בסימנים האמורים, וגם לפעמים משתנים הם. ספר את הגמרא, מכוח התפילה הזו איתסי התרפא שמואל. מעשה נוסף, אביי חשבי חלה באדרוקן, אמר רבא, ידענה בבן נחמני, מכיר אני באביי דמחפי נפשי, שמרעיב את עצמו ומחמת כן חלה, ואין לחשוד בו שחלה מחמת שעבר עבירה. לפי שהיה אביי יתום וגידלו רבא בר נחמני בביתו ולימדו תורה, נתקנה אביי בשם אביו של רבא, כאמור ברש"י במסכת גיטין דף ל"ד. מספרת הגמרא רבא חשבי חלה באדרוקנטה, מאה הגמרא והרבא הוא דאמר, הרבא עצמו אמר בגנות העוצר נקביו, נפיש הקטילי קידר מנפיך הקפן, רבים הם המיתים אחמד שעצרו נקביהם מהמיתים באדרוקן, שנגרם להם מרעב, וכוונת הגמרא לתמוע, איך נחלה רבא באדרוקן? הרי כיוון שהוא אמר זאת, הרי שהיה רע בעיניו מה שהבעיה מרעיב את עצמו, ובוודאי הוא עצמו נזהר בכך, ואי אפשר לומר שמחמת כן חלה, וכן מעצירת נקבים בוודאי נזהר, שהרי הוא עצמו הזהיר על כך במאמר האמור, ואם כן, גם בכך אין לתלות את מחלתו, ואם כן תמוע כיצד בא לידי הדרוקן, ואין לומר שנחלה בהדרוקן מחמת כשפים, כיוון שהיו לרב הזכויות רבות, אין הכשפים שולטים עליו. כפי שאומרת הגמרא במסכת חולין בדף זין על זכויותיו של רבי חנינה, שבגלל זה כשפים לא שלטו בו. מסביר מלוא הרועים. מיישבת הגמרא אף שהזיר רבה שלא להשות הנקבים, שייני רבה שונה רבה עצמו דאנסי לרבנן בעידני בעל כורחי. התלמידים שקבוע להם עת ללמוד לפניו, אנסו להשות נקביו, שלא יכול היה להפסיק מללמדם כדי לעשות צרכיו. מתוך כך נחלה בהדרוקן. ואף שאסור להשות נקביו כאמור במסכת מכות דף ט"ז, אבל כיוון שאינו אלא איסור דרבנן, הרי הוא נדחה מפני כבוד הבריות, כך אומר תרומת הדשן. ואילו התבועות שור כתב, שהיו התלמידים נוסעים ונותנים איתו בהלכה, עד שמגודל פלפולו עמהם לא ירגיש כלל שנצרח לנקביו. ויהיה הגמרא ברייתא מפרטת מחלות נוספות הבאות מחמת עבירות מסוימות, תנו רבנן. ארבעה סימנים הם. סימן לעבירה של זנות עם מחלת אדרוקן, שהחולה באדרוקן סימן הוא שחטא בזנות, כיוון שהחוטא בזנות נענש באדרוקן, כפי שביארה הגמרא לעיל. סימן לשנאת חינם, עם מחלת ירקון שמוריקים פניו. סימן לגסות הרוח, גאווה, עניות. עניות בתורה שהמתגאה ממעט לשמש רבותיו ולחזר על תלמודו, ולפיכך אין תלמודו מתקיים בידו. סימן ללשון הרע, אסכרה. חולי המתחיל במעיים וגומר בגרון, שהחוטא באבון לשון הרע נענש באסכרה. הביאה הגמרא מחלוקת בזה. תנו רבנן, אסכרה באה לעולם על המעשר. על אכילת פירות תבל שלא יפרישו מהם תרומות ומעשרות, שהאוכל תבל עונשו מיתה בידי שמיים. כמו שדרשו במסכת סנהדרין בדף פ"ג. וכיוון שחטא באכילה נכנסת למאיו דרך גרונו, נענש במידה כנגד מידה, שמת על ידי חולי המתחיל במעיים ונגמר בגרון. רבי אלעזר ברבי יוסי אומר על אבון לשון הרע אסכרה בא. הביאה הגמרא מקור לדברי רבי אלעזר, אמר רבא ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבי יהושע בן לוי מהיקרא, מהו הפסוק בו נרמז שהמדבר לשון הרע נענש באסכרה, נאמר בתהילים סמך ג', והמלך ישמח באלוקים יתהלל כל הנשבע בו, כי ייסחר פי דוברי שקר. דוברי שקר הם המדברים לשון הרע, ועונשם הוא שיסחר פיהם, והיינו שיכלו באסכרה. אומר המהרש"א שאף שאיסור לשון הרע הוא בין אם מספר אמת ובין אם מספר שקר, הפסוק עוסק שם בלשון הרע של שקר, ולכן כרעם דוברי שקר. מסתפקת הגמרא בדעת רבי אלעזר, איבא אלו הסתפקו בני הישיבה עם רבי אלעזר ברבי יוסי, רק על לשון הרע כאמר, אמר שאסכרה בא, וחולק על תנא קמא שאמר שבא על אכילת תבל, או דילמה או שמה כוונתו להוסיף על דברי תנא קמא, ואף על לשון הרע נמי כאמר. שהיא באה גם על לשון הרע. פושטת הגמרא את הספק ואומרת תשמע בו ושמע ברייתא, אשר מדבריה יש לפשוט את הספק. שנינו בברייתא כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, לבית המדרש ביבנה, וזה נקרא כרם על שם שהיו התלמידים יושבים בו שורות שורות ככרם הנטוע, שורות שורות. היה שם רבי יהודה ורבי אלעזר ברבי יוסי ורבי שמעון. סתם רבי יהודה בשס ורבי יהודה בר אילאי. סתם רבי שמעון בשס ורבי שמעון בר יוחאי. נשאלה שאלה זו בפני מכה זו האסכרה, מפני מה מתחלת בבני מעיים וגומרת בפה. נענה רבי יהודה בר אילאי, ראש המדברים בכל מקום, ראשון המדברים בכל מקום, ולהלן בגמרא יבואר מדוע הוא נקרא כך, ואמר, אף על פי שכליות יועצות לליבו של האדם מה לעשות, והם יעצו לדבר לשון הרע, ולב מבין האם לשמוע לעצת הכליות לדבר לשון הרע, וכשמחליט הלב לעשות כן בודה את הדברים, ולשון מחתך הדברים, מכל מקום הפה הגרון גומר את דיבור לשון הרע שממנו יוצא הכל. ולכן אסכרה שבאה כעונש על לשון הרע, מתחילה בבני מאיים שהם האיברים הפנימיים וגומרת בפה מידה כנגד מידה. נענה רבי אלעזר ברבי יוסי ואמר לכך מכה זו מתחילה בבני מאיים וגומרת בפה, מפני שאוכלין בה בפה דברים טמאים שבאים לבני המאיים דרך הפה, ולכן העונש של האוכל הוא באסכרה מידה כנגד מידה. מפסיקה הגמרא בהבאה דברי הברייתא ותמהה על דברי רבי אלעזר, דברים טמאים סל כדאי תך, וכי עולה על דעתך שאסכרה באה כעונש על האוכל דברים טמאים, והרי אין עונשו במיתה, מה שאין כן המספר לשון הרע עונשו במיתה. כנאמר בתהילים קופה א' מלשני בסתר ראהו אותו עצמית, עצמית זה לשון קריטה. מתקנת הגמרא את דברי רבי אלעזר, אלא מפני שאוכלין בה בפה דברים שאינן מתוקנים, אינם מאוסרים, והעונש על אכילת תבל ומיתה בידי שמיים. ונענש באסכרה מתחילה בבני מאיים וגומרת בפה משום מידה כנגד מידה. חוזרת הגמרא להביא את המשך דברי התנאים, מחמת איזה אבון באה אסכרה שלכן מתחילה במאיים ומסתיימת בפה. נענה רבי שמעון ואמר באבון ביטול תורה נאנשים באסכרה, שעונשו במיטה, כמבואר בגמרא לעיל בדף למד ב' עמוד ב', שדורשים את הכתוב למען ירבו ימיכם, וימי בניכם גם על האמור לפני פניו, ולימדתם אותם את בניכם. יש ללמוד מכך שאם לא תלמדו, יתמעטו ימיכם. אמרו לו חכמים לרבי שמעון, נשים שאינן מצוות בתלמוד תורה, כנאמר ולימדתם אותם את בניכם. דרשו חכמים במסכת קידושין בדף חפתת את בניכם ולא את בנותיכם, ואף על פי כן נחלות באסכרה יוכיחו שאין סיבת ביית האסכרה, מחמת אבון ביטול תורה. השיב להם רבי שמעון, גם הן חוטות בביטול תורה שמבטלות את בעליהן מתורה, ולכן הן נשות. שוב יקשו לו נוכרים שלא נצטוו ללמוד תורה ומכל מקום נחלים באסכרה יוכיחו שאין זו סיבת ביית האסכרה. השיב להם רבי שמעון, גם הם חוטים שמבטלים את ישראל מתורה. שוב יקשו לו תינוקות שאינן בני לימוד ומכל מקום נחלים באסכרה יוכיחו שאין זו הסיבה. השיב להם רבי שמעון, גם הם חוטים בזה שמבטלים את אביהם מלימוד תורה, שמטריחים את אבותיהם לטייל עמהם ולתן להם מיני מתיקה. שוב יקשו לו תינוקות של בית רבן שאינם בתהילים ואינם מבטלים את אביהם ומכל מקום נחלים באסכרה יוכיחו שאין זו הסיבה. השיב להם, התם שם בתינוקות של בית רבן סיבת מיטתם באסכרה וכדי רבי גוריון. דאמר רבי גוריון ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבי יוסף בר רבי שמעיה, בזמן שהצדיקים ישנם בדור, צדיקים נתפסים על הדור, הצדיקים נענשים על עוונות הדור כדי לחפר עליהם, ובזמן שאין צדיקים בדור, תינוקות של בית רבן נתפסים על הדור, נענשים על עוונות הדור ומחפרים עליהם במיטתם. וכשחוטים בני הדור בביטול תורה שהעונש על כך הוא מיטה באסכרה, פעמים שנתפסים תינוקות של בית רבן ומיטים באסכרה כדי לחפר על עוונות הדור. ומסביר המהר"ל בחידושי אגדות, בדיבור המתחיל צדיקים, שכאשר יש חטא בדור לוקח הקדוש ברוך הוא את העיקר של הדור והם הצדיקים. כאשר אין צדיקים הקדוש ברוך הוא לוקח תינוקות של בית רבן, מפני שגם הם עיקר הדור, משום שהבל פיהם ללא חטא, ואף שלא חטאו כבר אמרו בסנהדרין ז"ח, כל ישראל ערבים זה לזה, וכאשר נענש עיקר הדור הוא כפרה לכל הדור. מביאה הגמרא מקור לדברי רבי גוריון, אמר רבי יצחק בר זהירי ואמרי לה, ויש אומרים שאת המאמר הזה אמר רבי שמעון בנזירה, מהי קרא המה הוא הפסוק שבו נרמז שצדיקים ותינוקות של בית רבן מיתים באבון הדור, שנאמר במגילת שיר השירים פרק א' פסוק ח', אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. ספר שיר השירים נאמר בדרך משל, והפסוק הזה נאמרת בו תשובת הרועה לזו ששאלה אותו להיכן תראה את הצון שהרועה עזבם. והשיב לה הרועה, הביתי בפסיעות הדרך של הצון של רועים אחרים שהם משאירים סימנים בלכתם על החול, באותו הדרך לכי עד שתגיע למשכנותם של שאר הרועים. ואני משאלו, הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל ששואלת אותו כיצד תנצל מן המציקים לה, שכלל ישראל נמשל לצונו של הקדוש ברוך הוא שעזבם בגלות. אומר לה הקדוש ברוך הוא, התבונני בדרכי אבותייך הראשונים שקיבלו תורתי ושמרו משמרתי ומצוותיי ולכי בדרכיהם, עקבי הצון היינו האבות, ובשכר זאת תוכלי לדור בין שאר שרי האומות משכנות הרועים ולא יציקו לך. והדרשה של הגמרא על הפסוק הזה, אם לא תדעי לך יפה בנשים, כלומר אם לא תדעי לך לשמור מצוותיי, צאי ובקשי רחמים בזכות עקבי הצון, רגלי הצון, שהם האבות הראשונים ומכונים כך, מפני שהם יסודם ומשענם של עם ישראל, ובזכותם תוכלי לגדל את גדיותייך, היינו התינוקות שלך, שלא יתפסו כמשכון תחת הרועים, רועי הדור ופרנסיו, דהיינו הצדיקים. ואמרינן, אמרנו שכוונת הפסוק על משכנות הרועים היא לגדאים הממושכנים על הרועים, והיינו התינוקות הנתפסים באבון הדור במקום הצדיקים. הרי שהצדיקים מיתים באבון הדור, וכשאינם בעולם מיתים תחתם תינוקות של בית רבן. מסיימת הגמרא את הראיה מן הברייתא לעניין הספק בדעת רבי אלעזר שמאמינה, מכך שרבי אלעזר, שאמר לאל שהלשון הרע אסכרה באה לעולם, אמר כאן של אבון אכילת תבל היא באה, מוכח שמה שאמר לאל על לשון הרע, אף הלשון הרע נמי כאמר, מלבד אבון אכילת תבל שהזכיר את הנקמה. מסיקה הגמרא שמאמינה, אכן זו ראיה. הברייתא שהובא הוזכר שרבי יהודה בר אילאי נקרא ראש המדברים בכל מקום, מבארת הגמרא מדוע הוא נקרא כך, והמאי קראו לי מדוע קראו לו ראש המדברים בכל מקום. משיבה הגמרא, דייתוי רבי יהודה בר אילאי ורבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי, ישבו רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי וייתיו, וישב יהודה בן גיירים שאביו ואמו היו גיירים גבאיו אצלם אמהם. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהן של אומה זו של רומי, תקנו שווקים, תקנו קשרים מעל הנערות, תקנו מרחצאות. ואומר הגרא שוודאי גם רבי יהודה סובר שאסור לשבח את הנוכרים, שנאמר לא תכונם, ופרשו חכמים במסכת עבודה זרה בדף חף שלא תיתן להם חן, אלא כוונתו הייתה שמוטב לחיות תחת אומה זו מחמת הדברים הטובים שעשו, מאשר לחיות תחת אומה אחרת. רבי יוסי שמע את הדברים ושתק, נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר, אין לשבח את מעשיהם על כך, כיוון שכל מה שתקנו לא תקנו לצורך עצמן, תקנו שווקים כדי להושיב בהן זונות. תקנו מרחצאות כדי לעדן בהם את עצמן, תקנו גשרים כדי ליטול מהן על ידיהן, מהעוברים ושווים, מכס ממי שעובר דרך הגשרים. ובמסכת עבודה זרה בדף ב' עמוד ב' למדנו שלעתיד לבוא טיטן המלכות רומי שמגיע לשכר, כיוון שתקנה שווקים, גשרים ומרחצאות לצורך ישראל, משיב להם הקדוש ברוך הוא, שלא נתכוונה אלא לצורך עצמה, לטובת עצמה, כדברי רבי שמעון בר יוחאי כאן. אם כן בהכרח, יש לומר שגם רבי יהודה מודה שלא נתכוונו בתקנותיהם אלא לצורך עצמם. ולכן סתם את דבריו ואמר כמה נעים ולא אמר בפירוש שעשו זאת לצורך ישראל, אלא נתן מקום לטעות שכך כוונתו ועשה זאת משום יראת המלכות, כך מסביר המהרש"א. אומרת הגמרא, הלך יהודה בן גיירים וסיפר דבריהם של התנאים בשבח ובגנות המלכות לבני ביתו, לתלמידיו או לאביו ואימו, ולא הייתה כוונתו להשמיעם למלכות. ונתגלגלה השמועה ונשמעו הדברים למלכות לרומי, אמרו שרי המלכות, יהודה שאילה ששיבח המלכות יתעלה להיות ראש המדברים בכל מקום, שגזרה המלכות שבכל הסעיפה שהיה רבי יהודה נוכח, יכבדו לפתוח ראשון בדברים, ולכן נקרא ראש המדברים בכל מקום. יוסי ששתק ולא הסכים בפירוש לדברי רבי יהודה, וכן לא מחל דברי רבי שמעון, יענש בכך שיגלה מביתו לעיר ציפורי. שמעון שגינה את המלכות באומרו שכל כוונתם רק לעצמם, יהרג. כששמע רבי שמעון שנגזרה עליו מיטה, אז עלו וברי תשובי מדרש, הלכו ובנו רבי אלעזר והתחבו בבית המדרש. כל יומה, אבי מייטה להודבית וריפתה וחוזה דמיה וקרחי. בכל יום הייתה מביאה להם אשתו של רבי שמעון לחם וקד מים ואכלו ושתו. כתקיף גזירתה, כשהתגברה גזירת המלכות לחפש אחריו כדי להורגו, אמר ללברי, אמר רבי שמעון לבנו, נשים דעתן קלה עליהן ונוחות להתפתות. אומר תוספות הראש מה שאמרו במסכת נידה בדף ממהי, שנתן הקדוש ברוך הוא בינה יתירה באישה יותר מבאיש, היינו שממהרת להחכים מהאיש, ולכן האישה נעשית גדולה כשהיא בת י' שנים, והאיש נעשה רק בן י' ג', אבל ודאי שהאיש חכם יותר ונבון מהאישה. ולכן אומר רבי שמעון לבנו, נשים דעתן קלה עליהן, דילמה מצער אלי ומגלי עלן, שמה יייסרו אותה, את אשתו של רבי שמעון שליחי המלכות, ולא תעמוד באיסורים, ותגלה להם שאני מסתתר בבית המדרש. ולכן, אז לו תשו במערה, תהלכו רבי שמעון ובנו והתחבו במערה. התרחיש ניסה, איברה להו חרובה ועינה דמעיה. התרחש נס ונברא להם שם עץ חרובים לזון מפירותיו, ומעיין לשתיית מימיו. ונס כפול היה בזה, אומר המהרש"א, שהרי סתם חרוב אינו מוציא פירותיו עד 70 שנה מנטייתו. כאמור במסכת תענית דף חף ג', וכאן הוציא את פירותיו מיד. ואבי משלחים מנאיו והיו פושטים בגדיהם כדי שלא יתבלו, ואבי יתבי הצווריו בחלה, והיו יושבים הצוורם בחול כדי לחסות ערוותם, וכך כל היום הגרסי היו עוסקים במשך כל היום בתורה, בעידנה צלויי. בזמן התפילה לבשו מכסו ומצלו, לבשו בגדיהם והתפללו, ועדר משלחים מנאיו כיחדי לא ליבלו, ואחרי התפילה שוב פשטו את בגדיהם כדי שלא יבלו, וישבו בחול, וכך איתבו תריסר שני במערת, ישבו 12 שנה במערה. ותוספות בדיבור המתחיל, כגון רבי שמעון לאל בדף י' עמוד א', מבאר שמה שאמרו כאן ומצלו, הכוונה קריאת שמע, שהרי לתפילה ודאי לא הפסיקו מתורתם, כי מי שתורתו אומנותו, כגון רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, אינו מפסיק מתורתו כדי להתפלל, ורק לקריאת שמע מפסיק. מספרת הגמרא, לאחר הזמן הזה של 12 שנה, אתה אליהו וקמה פתחה דמערת, הבא אליהו הנביא ועמד בפתח המערה, אמר, הכריז אליהו, מן לא דואה לבר יוחאי דמית קיסר ובאתיל גזירתי. מי יודע לבר יוחאי שמת הקיסר ועל ידי כן בטלה הגזירה להמיתו? ולא רצה אליהו להיכנס למערה ולומר בפניהם את הדברים, כיוון שידע שלאחר שיצאו עכשיו יצטרכו לחזור למערה על פי בת קול, ורק אחר כך יצאו שוב. אומרת הגמרא, נפקו יצאו מהמערה לחזור לביתם, בדרכם חזו אינשי דקקרווה וזרעי. ראו אנשים שעוסקים בחרישה וזריעת השדות. אמר רבי שמעון לבנו, ראה אנשים אלו שמניחים חיי עולם, דהיינו לימוד התורה מביאה לחיי העולם הבא, שהוא עולם נצחי, ועוסקים בחיי שעה בצורכי מזונותיהם שנצרכים לחיי שעה בלבד, שיכולים הם לעסוק בתורה, והקדוש ברוך הוא מזמין להם פרנסתם על ידי שאומות העולם יעבדו במקומם, כשיטת רבי שמעון המבוארת במסכת ברכות בדף ל"ה עמוד ב'. מספרת הגמרא, כל מקום שנותנים רבי שמעון ובנו את עיניהם בקפידה, מיד נשרף מחמת פידתם. יצתה בת קול מן השמיים ואמרה להם, האם להחריב את עולמי יצאתם מן המערה? לכו וחזרו למערתכם. אדור אזול חזרו והלכו למערה. איתבו תריסר ירחי שעתה, ישבו בה 12 חודשי השנה. אמרי, אמרו לעצמם, משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. וכיוון שישבנו את הזמן הזה, נתכפרנו בכך. כלומר, לאחר שסבלו הרשעים כל האיסורים שנגזרו עליהם כעונש על עוונותיהם, מכניסים אותם לגיהנום י' ב' חודש כדי לנקות את כתמי נשמתם, כדי שיהיו מוכנים להיכנס לגן עדן. וצער הגיהנום הוא רק חלק אחד מ-60 לעומת הצער שסובלת הנפש החוטאת באיסורים שקודם הכניסה לגיהנום. הסברו של העץ יוסף על העין יעקב. והבינו רבי שמעון בר יוחאי ובנו שהוצרכו לכפרה על שכתרגו על ישראל שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי אישה וששרפו בקפידתם בכל מקום שהתבוננו בו. ואכן יצתה בת קול מן השמיים ואמרה, צאו ממערתכם, נפקו הם יצאו ושוב ראו אנשים העוסקים בחיי אישה לצורך פרנסתם, כל איך הדעה ומחי בכל מקום שהיה מכה רבי אלעזר, על ידי שהיה נותן בו את עיניו, אבי מסי היה מרפא רבי שמעון. אמר לו רבי שמעון לבנו, בני, די לעולם שיהיו עוסקים בתורה אני ואתה בלבד. כלומר, דיבר ליבו שלא יקפיד עוד על ישראל העוסקים במלאכתם ובתהילים מהתורה. ועודם הולכים בהדה פניה דמעלי שבתא לפנות ערב בכניסת שבת, חזו אהו סבא דאבנקי טרי מדנה אסה. ראו זקן האוחז בידיו שתי חבילות הדסים להריח בהם בשבת ורעית ורץ. בזמן בין השמשות, אמרו לי, אמרו לזקן, הני הדסים אילו למלך, אמר לו להריח בהם לכבוד שבת, שאלו אותו ותסגלך בחד, מדוע אין די לך בחבילה אחת, השיב להם אני צריך שתיים, חד חבילה אחת כנגד האמור, זכור את יום השבת לקדשו, בספר שמות בעשרת הדיברות, ואחד כנגד האמור בספר דברים בעשרת הדיברות, שמור את יום השבת לקדשו. אמר לי רבי שמעון לברי, אמר רבי שמעון לבנו, חזי ראה, כמה חביבין מצוות על ישראל, יתיב דעתיו ונחה דעתם. ממשיכה הגמרא, שאמר רבי פנחס בן יאי, חתני חתנו של רבי שמעון, ויש גורסים חותני, שהיה חותנו של רבי שמעון ולא חתנו. שמע פנחס בן יאיר, רבי פנחס בן יאיר, שרבי שמעון נמצא בדרכו לביתו ונפק לאפי ויצא לקראתו. איילה לוי בני, הכניס רבי פנחס את רבי שמעון לבית המרחץ, אבי כאריך ללוי ישראל, היה רבי פנחס מתקן ומחליק את בשרו של רבי שמעון בבית המרחץ, ובעודו עוסק בכך, חזי דאבי ביפילי בגופי. ראה רבי פנחס שיש סדקים בבשרו של רבי שמעון מחמת החול שישב בו. אבי כבכי וקנה טרודים מטעין וקדמצף חלי. היה רבי פנחס בוכה על שראה הוא בכך והיו נופלות דמעות עיניו לתוך הסדקים שבבשרו של רבי שמעון. והם מצערות אותו מחמת מליחותם. אמר לי רבי פנחס לרבי שמעון, אוי לי שראיתיך בכך. אמר לי רבי שמעון, אדרבה אשריך שראיתני בכך, שלמלא לא ראיתני בכך. כלומר, לולי שהייתי יושב במערה ועוסק בתורה מתוך צער, לא מצאת בי כך. לא מצאת בי חוכמת התורה שהחכמתי במערה. ומבארת הגמרא את גדלותו של רבי שמעון בר יוחאי בתורה לאחר הלימוד במערה, ומעיקר הקודם שהיה במערה כאבי מקשי רבי שמעון בר יוחאי קושייה, כשהיה מקשי רבי שמעון בן יוחאי קושייה ומפרק לי, היה מתרץ לאותה רבי פנחס בן יאיר תריסר פירוקי ב-12 תירוצים. לסוף, לאחר לימודו 13 שנה במערה כאבי מקשי רבי פנחס בן יאיר קושייה, כשרבי פנחס בן יאיר היה מקשי קושייה ומפרק לרבי שמעון בן יוחאי 24 פירוקי, היה מתרץ את הקושייה הזו ב-24 דרכים. ממשיכה הגמרא, אמר רבי שמעון, הואיל ויתרחי שניסה שניצלתי בנס מידי מלכות רומי, איזיל עתיקן מילטה, אלך ואתקן לרבים דבר אך צריך תיקון, כמו שנהג יעקב אבינו בבואו לעיר שכם לאחר שנפגש עם עיסא בחזרתו מבית לבן, וניצל מידיו, דכתיב, ספר בראשית פרק למד ג' פסוק חי, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען בבואו מפדן ארם, ואמר רב הכתוב מלמד שבא יעקב לשכם כשהוא שלם בגופו שנתרפא מצליעתו, שנגרמה מחמת הקאת המלאך על יריחו, ואף שכבר נרפא על ידי שזרחה לו השמש, כמה מבואר במדרש, היינו שמאז התחילה רפואתו, אבל לא נתרפא לגמרי עד שבא לגבול עיר שכם. שלם בממונו שלא נחסר ממונו מחמת הדורון ששלח לעשיו, שהשלימו לו הקודש ברוך הוא ממקום אחר. שלם בתורתו שלא שכח תלמודו מחמת תורח הדרך. ורשי על התורה מפרש שלא שכח תלמודו בבית לבן, ומבאר המהרש"א שדרשו שהיה שלם בכל מיני של לימוד, בין בגוף, בין בממון, בין בנשמה, משום שאין משמעות הפסוק לדבר אחד יותר מהשני, ובהכרח שכוונת הכתוב לשלושתם. וממשיך הכתוב, ואיחן את פני העיר, נחלקו המוראים בפירוש המילה ואיחן. איזו תקנה תיקן יעקב לעיר שכם? כי הרי כבר נאמר, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, משמע שכבר נכנס לתוך העיר, ואם כן קשה לפרש את המילה ואיחן את פני העיר, על פי פשוטו, שהרי פני העיר משמע שעדיין לא נכנס לתוכה. אמר רב, מטבע תיקן להם לבני העיר, שלא היו להם אלא מטבעות ששוויים רב, ותיקן להם מטבעות קטנות כדי להקל על המסחר, מסביר המהרש"א. ומתפרש הכתוב ואיחן מלשון חן, שהיו בני שכם משתמשים במטבעות של מלכות אחרת, ויעץ להם יעקב לעשות מטבע לבדם, וזה כבוד וחן לבני העיר. ואילו המהרש"א מפרש שחרת על המטבעות צורת העיר, כדי חוסי המטבעות, וזה כוונת הפסוק באומרו פני העיר. ושמואל אמר שווקים תיקן להם, ומתפרש הכתוב ואיחן בלשון חניה. והיינו מפני שהשווקים מקום חניית הרבים הבאים לקנות שם. ורבי יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם, ומתפרש ואיחן מלשון חן, שהמרחצאות הם חן ויופי לעיר ותושביה. הרי שכשנעשה לאדם נס צריך לתקן דבר לרבים. אם כן אמר רבי שמעון לבני העיר, איקה מילטה דבאי לתקוני. יש פה איזה דבר שצריך תיקון, אמרו לאיקה דוכתא דאית בי ספק תומה. יש מקום שיש בו ספק תומה של מת, ומקום שוקו ודרך מעבר לרבים. ואית לו צער על הכהנים לעקוף, אם מצטערים הכהנים להקיף את השוק בדרך ארוכה, מחמת האיסור להתאמה למת. אמר רבי שמעון, איקה איניש דיידא דיתחזק אחא טהרה? האם יש אדם היודע שהוחזק שוק זה בטהרה, כלומר שלא היה כאן בית קברות גמור? ולכן אם נמצא כאן מת שנקבר בדרך מקרה, מותר לפנותו ולתאר את המקום? אמר לאהו סבא, כאן בשוק הזה קיצץ רבן יוחנן בן זכאי טור מסי מיני קטניות תרומה ששתלם כאן, הרי שמקום טהור הוא, שהרי אסור לטמא תרומה, וגם שהיה רבן יוחנן בן זכאי כהן, כמבואר בתוספתא של מסכת פרה. עבד איהו נמי אחי, עשה גם רבי שמעון כך שקצץ תורמוסים ופזרם על מקום הספק ונעשה נס וצף המת לכיוון פני הקרקע. אומר רבן יהוידע, לפי שהעדות הייתה ממעשה שקיצץ רבן יוחנן בן זכאי תורמוסים, לכן עשה רבי שמעון את הנס על ידי קציצת תורמוסים, כדי שיזכרו שתיאר את המקום על סמך העדות ההיא. ואז כל אחד דעה וקשי, כל מקום בקרקע שנשאר כשקב התחילה טהרי, תיאר אותו, וכל אחד דעה ורפי, כל מקום שנעשה רפוי ורח מחמת שצף המת וזעזע את הקרקע, ציני ציינו שמקום קבר הוא, וכך ניתר כל המקום שסביבו את המת. לאחר שתיאר רבי שמעון את המקום, אמר ההוא סבא, בא ההוא סבא בטענה, ואמר, תיאר בן יוחאי בית הקברות. אמר לרבי שמעון להוא סבא, אלמלא היית עמנו, אם לא היית עמנו באותו מעמד שתיארתי את המקום, היית יכול לטעון שלא נהגתי כהלכה, ואפילו אם היית עמנו ולא נמנית עמנו ולא הסכמת איתנו לתאר את המקום, יפה אתה אומר. אבל עכשיו שהיית עמנו וגם נמנית עמנו לתארו, יאמרו הבריות, אפילו זונות אסונות ביותר זו את זו, אף על פי כן מפרקסות מתקנות זו את שערה של זו כדי לנערותה, כדי שתצליח במלאכתה. תלמידי חכמים, לא כל שכן שיש לכל אחד להצדיק דברי חברו, מדוע אתה מערער על כך שתיארתי את המקום? יאיב בעיני, נתן בו רבי שמעון בר יוחאי את עיניו באותו זקן בקפידה, ונח נפשי והוא מת. נפק לשוקה, יצא רבי שמעון לשוק, חזיה ליהודה בן גרים, ראה את יהודה בן גרים שגרם בדיבורו שתגזור עליו על רבי שמעון המלכות מיתה. אמר רבי שמעון בתמיה, עדיין יש לזה בעולם, כלומר, וכי עדיין חיו? נתן רבי שמעון בו ביהודה בן גרים עיניו בקפידה, ועשאו גל של עצמות ונעשה גופו כאילו מת מכבר, וכבר נרכב בשרו, ולא נשאר ממנו אלא ערמת עצמות. ומסביר המערשה, משום שהרשעים גם בחייהם נקראים מיתים, כאמור במסרת ברכות דף חי עמוד ב', ולכן נרכב בשרו מיד, כאילו כבר מת מזמן בעודו חי מאז שהרשיע. אבל התוספות, לעיל בדף למד ג' עמוד ב', דיבור המתחיל אחי גרסינן כותבים שרבי יהודה בן גרים היה אדם גדול, ולא התכוון בדיבורו למסור את רשבי למלכות, ולא אמר את הדברים האלה לבני ביתו. מוסיפים התוספות שלפי זה אין לגרוס כאן לשון גנאי ועשה וגל של עצמות, אלא נח נפשי. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף למד דלת עמוד א'. משנתנו דנה בדיני הכנסת שבת ובדיני בין השמשות של ערב שבת. אומרת המשנה בדף למד דלת עמוד א', שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו לאנשי ביתו ערב שבת עם חשיכה, קודם בין השמשות בעוד שעובדי יום, ולא יקדים לאומרו בעוד היום גדול, כדי שלא יפשעו ויאמרו עדיין יש שעות לעשותם אחר כך, ולבסוף יתרדו או ישכחו מלעשר. הדבר הראשון, האם הסרתם את פירות האילן לסעודת שבת? ואפילו אם רוצה לאכול רק אכילת הרי מפירות האילן, גם כן צריך לשאול, ואף על פי שאין הטבל מתחייב במעשר לאוסרו באכילת הרי, אלא אם כן נגמרה מלאכתו וראה פני הבית, זה דווקא ביום חול, אבל אכילת שבת חשובה היא, והרי שלה הרי הוא קבע וחייבת במעשר. שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ח פסוק י"ג, וקראת לשבת עונג, וכיוון שאכילתה עונג הוא, אפילו כלשהו אין בה שם הרי אלא שם קבע. כך מפרש רש"י. ומסביר השפת אמת, דווקא בערב שבת צריך לשאול אם ישרו, משום שנשים עצלניות וחושבות שיש עוד פנאי ויבואו לעשר בבין השמשות. אבל בימי חול אינו צריך לשואלן, כיוון שאינן חשודות לבטל לגמרי המצווה המוטלת עליהם. הדבר השני, שאדם צריך לומר בתוך ביתו, לאנשי ביתו ערב שבת עם חשיכה, ערבתם עירובי תחומין וחצירות, ונזכיר שוב, אסור לאדם לצאת בשבת חוץ לתחום, דהיינו 2,000 אמה, שכל אדם יש לו 2,000 אמה לכל רוח חוץ מהמקום ששבת בו. שאם שבת במקום מוקף מחיצות, יש לו 2,000 אמה סביב המקום ההוא, ואם יניח בסוף 2,000 אמה בערב שבת מזון שתי סעודות, וקבע שביתתו שם, אף על פי שחזר לעיר ולן בביתו, נחשב כאילו שבת במקום שהניחם ויכול להלך ממקום עירובו בשבת, 2,000 אמה לכל רוח, ולכן מותר לו להילך עד מקום עירובו בשבת, שהרי ביתו נמצא בתוך 2,000 אמה של העירוב, ומשם להמשיך בדרכו עוד 2,000 אמה לאיזה צד שירצה, והוא הנקרא עירובי תחומין. עירובי חצרות הוא חצר שהרבה בתים פתוחים לתוכה, שאסרו חכמים לטלטל מבתיהם לחצר עד שיערבו. ומה זה הכוונה לערב? שגובים פת מכל בית ובית ונותנים אותו באחד מבתי החצרות, ועל ידי כך נחשב כאילו כולם דרים באותו בית, וכאילו כל החצר מיוחדת לאותו בית. אז זה הדבר השני שבן אדם צריך לומר בערב שבת לבני ביתו. האם הרפתם? עירובי תחומין וחצרות. והשלישי, הדליקו את הנר. שני הדברים הראשונים שייך לומרם בלשון שאלה, שאפשר שכבר הסעום, אבל בנר לא שייך לשאול אם הדליקו, כי הרי הוא רואה שלא הודלק. ואכן באופן שאינו רואה אם הדליקו, כגון שהוא בחדר המיוחד ומשם הוא הולך לבית הכנסת, גם את זה יאמר בלשון שאלה. כך אומר התז. דין נוסף אומר את המשנה בדף למד עמוד א', ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה, דהיינו בין השמשות, אין מעשרין את הוודאי, לא מעשרין תבל ודאי, מפני שהוא כמתקן. ואף על פי שאינו אלא איסור דה רבנן, משנתנו סוברת שגזרו על השבות, על איסורי דה רבנן, גם בזמן בין השמשות. ומבאר השפת אמת, אף על פי שסתם ספק דה רבנן לכולה מכל מקום, כיוון שבין השמשות קיים וקבוע לעולם, מיד כשגזרו על שבותין, על איסורי חכמים, נכלל גם כן בין השמשות, למרות שהוא ספק. אז אם כן, בזמן בין השמשות לא מאסרים את הוודאי ואין מטבילין את הכלים, גם זה איסור דה רבנן מפני שנראה כמתקן כלי, ואין מדליקין את הנרות, דבר זה נלמד מכל שכן שהרי הדלקת הנר בשבת אסורה מן התורה ולהדליקה בבין השמשות הוא ספק דאורייתא, אלא אתן השונה זאת על דרך זו ואין צריך לומר זו, כלומר אין מאסרים את הוודאי ואין מטבילין את הכלים, ואין צריך לומר שאין מדליקין את הנר, אבל מאסרים את הדמאי, דמאי זה פירות שקנה מעם הארץ ואינו יודע אם הם מאוסרים, מותר לאסרם בבין השמשות כיוון שאינו דומה למתקן שרוב עמי הארץ מאסרים הם. ומערבין עירוב, והגמרא תכף תקשה, הרי לאל אמרה המשנה שצריך לשאול את אנשי ביתו אם ערבו קודם בין השמשות עם חשיכה, משמע שבבין השמשות עצמו אסור לערב, אז איך נאמר פה שכן מערבין עירוב? ומסיים את המשנה, ותומנין את החמין, לאחר שנתבשלו נותנם בקופה של מוכין, או בקרים וכסתות כדי שחומה משתמר בהם. ודווקא בין השמשות, אבל משחשיכה ממש, אין תומנים בהם, כפי שתאמר הגמרא. זוהי המשנה שלנו בדף למד עמוד א' במסכת שבת בפרק השני, פרק ששמו במה מדליקין. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. איסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. מברר את הגמרא את המקור לזה. מנה אני מילים איכן למדנו את הדברים הללו, אמר רבי יהושע בן לוי אמר קרא. נאמר בפסוק בספר איוב פרק ה' פסוק כ"ד, וידעת כי שלום הוא עליך ופקדת נביך ולא תחטא. וידעת כי שלום הוא עליך זו הדלקת הנר שמדליקים אותו משום שלום בית, שבמקום שאין נר אין שלום, שהולך באפילה ונכשל בעץ ובאבן. כאמור ברש"י לאל בדף כ"ה עמוד ב', ופקד את נביך זה עירוב תחומין שמתקן את נביהו. על פי מסקנת הגמרא להלן שעוקר דירתו וקובע נביהו במקום עירובו, שאין אדם דר אלא במקום עירובו. ולא תחטא זה תיקון המעשרות שלא יחסר המזון. תחטא זה מלשון חיסרון, כנאמר בספר מלכים א', והייתי אני ובני שלמה התאים. מוסיפה הגמרא הוראה בעניין הזה. אמר רבא בר אבונה, אף על גב דאמור רבנן, שלושה דברים צריך אדם לומר, וכיוון שחובה לומר זאת, היה עולה בדעתנו שצריך לאומרו בלשון קשה, על דרך שנאמר במסכת כתובות דף קוף ג', זרוק מרה בתלמידים, כך מסביר רבן יהוידע, בכל זאת אומרת הגמרא, צריך לממרינו בניחותא כאיכא דלקבלינו מיניה, צריך לאומרם בנחת ובלשון רכה, כדי שיקבלו ממנו אנשי ביתו את דבריו, כי אם יאמרם בכעס, יש לחשוש שמא מתוך עירתו ישקרו ויאמרו לו שעשו, אף על פי שלא עשו, ויחללו אחר כך את השבת. כנאמר במסכת גיטין דבב עמוד ב', לעולם על יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו, שמתוך עירתו הם באים לידי כמה עבירות. מסביר המאירי אלא ישאלם בנחת כדרך, שיקירו שאף, אם לא עשו, לא יחס עליהם. אמר רבשי, אנא לא שמיע לי, אני לא שמעתי, עד רבא בר אבונה, לא שמעתי דבריו של רבא בר אבונה שצריך לומר זאת בנחת, וקיימתי זאת מסברה. דנה הגמרא אם מותר לערב בבין השמשות. מקשה הגמרא, גוף הקשיא, דברי המשנה סותרים זה את זה. אמרת, מצד אחד אמרת שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה, משמע, שאם חשיכה דהיינו מבעוד יום, אין, כן, כלומר דווקא מבעוד יום יש לו לשאול, אם ערבו, אבל כשכבר ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה, דהיינו בבין השמשות, לא, הוא לא ישאל, כיוון שאז כבר אי אפשר לערב. ועד הרטני, ולאחר מכן שונה התנה במשנה, ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה, בין השמשות, מערב, הרי שמותר לערב גם בבין השמשות. מביאה עכשיו הגמרא סימן לממרות שנאמרו במסכת שבת על ידי רבי אבא בשמו של רב חייא ברשי, בשמו של רב. הממרה הראשונה בגופיה, סימן לסוגייתנו שמתחלת במילים הגוף הקשיא. לרבי אבא מתרצו להלן, ועוד סימנים שמופיעים פה, זימרה ציפרה בחבלה דמילטה. אומר השלה הקדוש בכללי התלמוד, שכשיש סימן בגמרא, כמו פה, יש ללומדו. וכי סודות גדולות מרומזים בסימנים נוסף על הפשט מה שמורה הסימן. ועוד הוא כותב, שנצטער מאוד זמן ארוך להביא את הסימן המובא כאן ונעלם כמעט מעיני כל חי, עד שזכה וקיבל פירושו. הוא הביא את פירושו של המהרש"א. כאמור, בגופה יא, המילה הראשונה של הסימן פה זה סימן לסוגייתנו שמתחילה במילים הגוף הקשיא, כפי שאומר המהרש"א. אם כן, סתירת הגמרא היא, מצד אחד אמרנו שלפני בין השמשות בן אדם צריך לשאול אם הרבתם, משמע שבבין השמשות אסור, ולאחר מכן נאמר שכאשר נמצאים בבין השמשות מותר לבן אדם לערב. תרץ את הגמרא, אמר רבי אבא, אמר רבי חייא בראשי, אמר רב, אמר רבי אבא בשמו של רב חייא בראשי, בשמו של רב לא קשיא, אין סתירה. כאן ברישא ששנינו שיש לשאול מבעוד יום משום שבבין השמשות אסור לערב, מדובר בעירובי תחומין שנחשב כתיקון גמור, כיוון שחכמים הסמיכו איסור תחומין על פסוק, לכמן בדף סמכתת עמוד א', ולכן אין לעשותו בבין השמשות. כאן בסיפא ששנתה המשנה שמערבין בבין השמשות, מדובר בעירובי חצרות שרק חומרה הוא, ובבין השמשות שספק יום מותר לעשותו. ויהיה הגמרא דין נוסף בעניין עירובי תחומין בבין השמשות. ואמר רבה, ויש גורסים אמר רבה, אמרו לו לשליח שניים צבע ערב עלינו, כלומר צבע הניח עלינו עירוב בסוף התחום, קודם שיקדש היום, קודם שתיכנס השבת, והלך השליח והניח את העירוב בשני זמנים שונים, לאחד ערב עליו מבעוד יום, כלומר בזמן שהוא ודאי יום קודם בין השמשות, ולאחד ערב עליו בין השמשות שהוא ספק יום ספק לילה, ואף על פי ששנינו במשנתנו שבין השמשות אין מערבין, וביארה הגמרא שכוונת המשנה לעירובי תחומין, תרץ את התוספות, בדיבור המתחיל שניהם שדווקא לכתחילה אין מערבים, אבל בדיעבד, כשר, כך דעתו של רשי, אבל תוספות עצמה מפרשים שהגמרא עוסקת בעירובי חצרות. אם כן, שניים מינו שליח וביקשו ממנו לערב, לאחד ערב עליו מבעוד יום, בזמן שהוא ודאי יום קודם בין השמשות, ולאחד ערב עליו בין השמשות, שהוא ספק יום ספק לילה, ולאחר מכן זה שערב עליו מבעוד יום, נאכל לעירובו על ידי כלב או אדם בבין השמשות קודם שהחשיך לגמרי ונעשה לילה. וזה שערב עליו בבין השמשות, נאכל לעירובו משחשיכה. הדין הוא ששניהם קנו העירוב, כלומר שניהם קנו שביטה באותו מקום שהניח השליח את העירוב, ומותר לשניהם להילך בשבת ממקום עירובם 2,000 אמה לכל צד. שלגבי זה שהונח העירובו מבעוד יום ונאכל בבין השמשות, מחשבים את בין השמשות ללילה ואומרים שכבר קידש היום בעוד העירוב קיים וקנה שביטה. ולגבי זה שהונח עליו העירוב בבין השמשות ונתקיים עד שחשיכה, מחשבים את בין השמשות ליום ואומרים שעדיין לא קידש היום כשהונח ונמצא, שהיה כבר העירוב במקומו בתחילת קדושת היום. ובטעם הדבר כותב רעשי, מפני שהלכה כרבי יוסי שספק עירוב כשר, וטעמו משום שסובר שעירובי תחומין מדרבנן ולא עיקר מן התורה. וכאמור תוספות מפרשים שהגמרא עוסקת בעירובי חצרות. מקשה הגמרא, מה נפשך, הדין הזה הוא קשה? אי בין השמשות יממה הוא, אם בין השמשות נחשב ליום, בטרה ליקנה כמה לא ליקנה. האחרון שהונח עליו העירוב בבין השמשות ונתקיים עד שחשיכה, יקנה שביטה, כיוון שהיה שם העירוב בתחילת קדושת היום, והראשון שהונח עליו העירוב מבעוד יום ונאכל בבין השמשות, לא יקנה, שהרי לא היה העירוב במקומו כשקידש היום. כי לפי צד זה קידש היום רק משחשיכה ממש. והיא בין השמשות לילה הוא. אם בין השמשות נחשב ללילה, כמה ליקנה? בטרה לא ליקנה, הראשון שהונח עליו מבעוד יום יקנה שביטה, כיוון שהיה העירוב במקומו כשקידש היום, והאחרון שהונח עליו העירוב בבין השמשות, לא יקנה שביטה, שהרי לא היה העירוב במקום כשקידש היום. תרץ את הגמרא, בין השמשות ספיקא דרבננו, כלומר, ספק זה אם בין השמשות נחשב יום או לילה, לגבי דין דרבננו, שהרי עירובי תחומין מדרבנן, וכל ספיקא דרבנן לכולה, ולכן מקילים על כל אחד מהם, ומחשבים לו את בין השמשות כפי הנצרך לו, לעכל. ומבאר הרמב"ן שחידוש הגמרא הוא שאף על פי שדין זה סותר עצמו, שהרי שניים אומרים לאחד לערב ונמצא לגבי אחד בין השמשות הוא יום, ולגבי השני הוא לילה, ולגבי תומה באופן שבאו לשאול בבת אחת שניהם תמאים כאמור במסכת פסחים בדף י', בכל זאת, כיוון שספק בדרבנן הוא, פוסקים להקל. מבאר רב השני דינים שנאמרו בעניין התמנה. הדין הראשון, ואמר רבה מפני מה אמרו חכמים, אין תומנין בדבר שאינו מוסיף הבל מי שחשיכה, לא תומנים במוחין יבישים וצמר מי שחשיכה, שהרי במשנתנו שנינו שרק בספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אז תומנים את החמין. משמע שכשכבר ודאי חשיכה אין תומנים, ובאחר שכוונת המשנה היא להתמנה בדבר שאינו מוסיף הבל, שהרי בדבר המוסיף הבל אבילו מבעוד יום, אסור להתמין, כמו שנלמד לכמן בדף ממזיין עמוד ב', אין תומנין לא בגפת ולא בזבל. אם כן אומר רבא, מפני מה אמרו חכמים אין תומנים בדבר שאינו מוסיף הבל משחשיכה, גזירה שמה ירתיח, כלומר, שמה כשירצה להתמין את גדירתו, ימצא שנצטננה וירתיחנה תחילה ונמצא מבשל בשבת. אמר לאבא אל רבא, יחי, אם כן בין השמשות נמי נגזור, גם בבין השמשות נגזור שלא להתמין בדבר שאינו מוסיף הבל, שהרי שבות גמורו, כיוון שיש בו חשש שמא יבוא לידי איסור דאורייתא, ומשנתנו הרי סוברת שגזרו על שבות, דהיינו על גזירות דרבנן, בבין השמשות, שכן שנינו אין מעשרין את הוודאי. אמר להישיב לו רב על האביי סתם גדירות בבין השמשות רותחותן, שהרי סמוך לבין השמשות ומעבירם מעל האור, מעל האש, ואין לחשוש על זמן זה שמא ימצא גדירתו שנצטננה וירתיחנה. הדין השני ואמר רבה, ואנחנו בדף למדלת עמוד ב', מפני מה אמרו חכמים אין תומנין בדבר המוסיף הבל ואפילו מבעוד יום, כפי ששנינו לכמן בפרק במה תומנין בדף ממזיין עמוד ב', אין תומנין לא בגפת ולא בזבל שהם דברים המוסיפים הבל, וסתם התמנה מבעוד יומי, שהרי משחשיכה אסור להתמין אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל, כמבואר במשנתנו שספק חשיכה מותר להתמין אבל ודאי חשיכה אסור. אז מפני מה אמרו חכמים אין תומנין בדבר המוסיף הבל ואפילו מבעוד יום, גזירה שמא יתמין ברמץ שיש בה גחלת, איפר המעורב בגחלים. אמר לאביי לרבה ויתמין, כלומר, מה איסור יש בכך שיתמין באפר המעורב בגחלים? הרי הוא עושה זאת מבעוד יום. תרץ לו רבה, גזירה שמא יחטא בגחלים, מי שחשיכה כדי למהר את בישול הגדירה שלא בשלה כל צורכה. וגזרו משום כך גם על הגדירה שבשלה כל צורכה, שאסור להתמינה בדבר המוסיף הבל. אלא, יגרוף את הגחלים, דהיינו שיוציא משם, או יקטום, דהיינו שיחסה את הגחלים באפר למעט חומם. ודעת רשי שכל שהוא גרוף וכתום אינו מוסיף אבל ומותר בהתמנה מבעוד יום. לכאורה קשה, איך גזרו שלא יתמין בדבר המוסיף אבל שמא יתמין ברמץ, הרי זו גזירה בעצמה, שמא יחטא, וכללו שלא גזרו חכמים גזירה לגזירה. תרץ הרמב"ם בפירוש המשניות שכלל זה לא נאמר אלא באופן שגזרו חכמים גזירה מסוימת, אז שלא יגזרו לאחר מכן גזירה לאותה גזירה. אבל אם גזרו שתי גזירות בשעה אחת, אין זה נחשב גזירה לגזירה, אלא הכל גזירה אחת היא. וכשרואים חכמים שאין גזירתם יכולה להתקיים, אלא על ידי גזירה אחרת שתחזק אותה, גזרו שתי הגזירות יחד, גם כאן. אם לא היו חכמים גוזרים בכל דבר המוסיף הבל, לא הייתה גזירת רמץ מתקיימת, ועל ידי שהיו מתמינים במוסיף הבל, היו באים להתמין גם ברמץ, ואז באים לידי חיתוי. מביאה הגמרא ברייתא, המבארת את דיני בין השמשות ואימתי זמנו. ההבדל בין גבול היום לגבול הלילה בערבו של יום אינו ברור, וכידוע, שאף לאחר שהחמה שקעה ונתכסת מעינינו עדיין מואר הרקיע, ובזמן זה יש שלב של ספק, כפי שהתבהר בסוגיה להלן, הזמן המסופק הזה הוא הקרוי בין השמשות. ובפירוש השם בין השמשות כותב הגור אריה, בין הימים, שבלשון בני אדם נקראים היום על שם השמש, ובין השמשות היינו בין היום שעבר ובין היום שנכנס. ובביאור הגרא באורח חיים סימן רי סמך א', כתב שמובנו הוא בין זמן שקיעת החמה לזמן שכבר השחיר הרקיע ונעלם האור, שזהו מהלך 3/4 מיל לאחר מכן, לפי דעתו של הגרא. אם כן אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא בין השמשות, יש בו 3 צדדי ספק. ספק מן היום ומן הלילה, כלומר ספק אם יש בו משניהם. ספק שמא כולו מן היום, ספק שמא כולו מן הלילה. לפיכך מטילין אותו לחומר, לדין החמור ביותר, ודנים כאילו יש בו משני הימים, מן היום ומן הלילה. ולכמן תבהר הגמרא לגבי איזה דין שייך לחשוש שמא יש בו משניהם. ואיזו בין השמשות, מי שתשקע חמה, ונחלקו הראשונים מתי שקיעת החמה ובזה תלויה המחלוקת הידועה בין רבינו תם לגאונים בעניין בין השמשות. נעמוד על זה בהמשך. אם כן, איזו בין השמשות מי שתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימין. כלומר, שנראית הדמומית חמה בעבים. הכסיף התחתון, השחיר תחתית כיפת הרקיע הסמוכה לארץ. וכותב הביור הלכה בסימן רי צדי ג' שהכוונה שנסתלק הדמומית והבהקתו של האור ונוטה ללובן שהוא בכלל השחיר. הוא מלשון הכסיף פניו. אם כן, הכסיף התחתון, השחיר תחתית כיפת הרקיע הסמוכה לארץ, ועדיין לא הכסיף העליון גובעה של כיפה, שאינה ממהרת להשחיר כמו תחתית הכיפה. וטעם הדבר אומר המאירי, מפני שהחמה מאירה יותר מכנגדה, הרי זה בין השמשות. ולכמן תקשה הגמרא שהברייתא סותרת את עצמה מתחילתה לסופה, מתחילה משמע שזמן בין השמשות הוא רק כל זמן שפני מזרח מאדימין. ואחר כך היא אומרת שאפילו בהכסיף התחתון, זה בין השמשות. ממשיכה הברייתא, הכסיף העליון והושווה לתחתון, זהו לילה. דברי רבי יהודה. רבי נחמיה אומר שיעור אורך זמן בין השמשות, וכדי שיעלך אדם שתשקע חמה, 0.5 מיל, ולאחר מכן הוא לילה. שיעור מיל הוא 2,000 אמה. 0.5 מיל, 1,000 אמה, ונחלקו הפוסקים בשיעור זמן הליכתו. יש סוברים ששיעורו 18 דקות, ויש סוברים ששיעורו 24 דקות, ויש סוברים ששיעורו 22 דקות ומחצה. רבי יוסי אומר בין השמשות הוא כהרף עין, דהיינו כשיעור קריצת עין ברפיון, ולא בחוסקה שהוא שיעור ארוך יותר. זה נכנס, הלילה נכנס וזה יוצא, היום יוצא, כלומר שיציאת היום היא עם כניסת הלילה וזמן כלשהו ביניהן נקרא בין השמשות, וקודם לכן הוא יום גמור אף שכבר שקעה חמה ופני מזרח מאדימין, ואי אפשר לעמוד עליו. וגם רבי יוסי מסתפק בבין השמשות אם הוא יום או לילה, וכוונתו באומרו ואי אפשר לעמוד עליו הוא, שאין להסתפק בזמן גדול כמו שמסתפקים בו שאר התנאים ונותנים בו שיעור, אלא כערף עין שזמנו מועט כל כך שאי אפשר לתת בו שיעור. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל רבי יוסי. וברש"י מבואר ששיעור בין השמשות הזה זה משהו, ואילו הסמג נתן בו שיעור שתי דקות לאחר סיום זמן בין השמשות של רבי יהודה. דנה הגמרא בתחילת דברי הברייתא דהיינו בדיני בין השמשות. אמר מר אמר החכם, מטילין אותו לחומר שני ימים, כלומר, שמחמירים בו ודנים כאילו יש בו מן היום ומן הלילה. שואלת הגמרא למאי הלכתה, לגבי איזו הלכה חוששים שמה יש בו משניהם, ושאר צדדי הספק מסביר רש"י מובנים לגבי מה הם שייכים. ספק כולו מן היום שייך לגבי בין השמשות של מוצאי שבת שמסה בו מלאכה, חייב להביא אשם תלוי שמה יומו וחילל את השבת. וכמו הדין שנסתפק עם חטא באיסור שחייבים על שגיגתו חטאת, וספק כולו מן הלילה שייך לגבי עשיית מלאכה בבין השמשות של ערב שבת, שמה לילה הוא, אבל ספק שמה יש בו משניהם טעון ביור לגבי מה נאמר החשש הזה. אמר רבון הברד רב יהושע, החשש הזה הוא לעניין תומה, כדתנן שנינו במסכת זווים פרק א' משנה ו' שעוסקת בעניין זו. זוב זו שכבת זרע הבא מחמת חולי ויוצא ללא הנאה וללא כישוי עבר. זו שראה ראייה אחת ביום אחד או שתי ראיות בשני ימים שאינם רצופים, כגון שראה ביום ראשון וביום שלישי, אינו תמה בתומת זו, אלא הרי הוא קיבל קרי. ואז הוא תובל מתומתו באותו יום שראה, ולאחר שיעריף שמשו ששוקעת השמש, הוא נתאר. אבל אם הוא ראה שתי ראיות ביום אחד, או שתי ראיות בשני ימים רצופים, דהיינו תומת ימים או ראיות, או שראה ראייה אחת בשני ימים, וכגון שראה ראייה שמקצתה ביום ומקצתה בלילה שנחשבת כשתי ראיות כיוון שראה בשני ימים, הרי הוא תמה בתומת זו, ודינו שצריך לספור שבעה נקיים ואחר כך לטבול מתומתו. ואם ראה שלוש ראיות ביום אחד או בשלושה ימים רצופים, או שתיים היום ואחת למחר, או אחת היום ושתיים למחר, דינו שלאחר ספירת השבעה נקיים צריך להביא קורבן, שני תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. אם כן אומרת המשנה במסכת זווים, זו שראה שני ימים בבין השמשות, מקצת בין השמשות הראשון ומקצת בין השמשות השני, ולא שראה כל זמן בין השמשות, ספק לתומה ולקורבן. כלומר, ספק אם הוא תמה או טהור, ואם תמה הוא, אז ספק שמה חייב קורבן או אינו חייב. שאם ראה שתי ראיות ביום אחד או בשני ימים רצופים, הרי הוא תמה בתומת זו ופטור מקורבן. ואם ראה שתי ראיות בשני ימים שאינם רצופים, טהור מתומת זו, ואינו אלא כבעל קרי בעלמה. ואם ראה שתי ראיות בשלושה ימים רצופים, זו גמור הוא וחייב בקורבן. וביור הדברים הוא כך. יש כאן שלושה צדדים התלויים בספק של בין השמשות. תחילה נבאר את עיקרי שלושת הצדדים, ולאחר מכן נבאר איך הם תלויים בספק בין השמשות. א', שמה ראה שני ימים שאינם רצופים, שאז הוא טהור מתומת זו. ב', שמה ראה שתי ראיות בשני ימים רצופים, או שתי ראיות ביום אחד, ובשני האופנים הללו הוא טמא, אבל אינו חייב קורבן. ג', שמה ראה שלושה ימים רצופים וחייב קורבן. ובכל מקצת של בין השמשות, יש להסתפק בו אם כולו יום או כולו לילה, או חציו יום וחציו לילה. עכשיו נבהר איך הצדדים הללו תלויים בספק בין השמשות. צד הראשון הוא, שמה כל משך הראייה הראשונה הייתה באותו זמן של בין השמשות שהוא מן היום. כל הראייה השנייה הייתה באותו זמן של בין השמשות שהוא מן הלילה. ונמצא שיש יום אחד הפסק בינתיים, ואין כאן אפילו שני ימים רצופים והוא טהור. צד השני הוא, שמה שני בין השמשות הוא מן היום, או שמה שניהם מן הלילה, שאז הם שני ימים רצופים, או שמה ראייתו הראשונה הייתה בחלק בין השמשות שהוא לילה, וראייתו השנייה בחלק בין השמשות שהוא יום, והרי הם שתי ראיות ביום אחד, ותמי שבעה ימים בכל אילו ואינו חייב קורבן. הצד השלישי של הספק הוא שמה שתי הראיות היו מקצתן מן היום ומקצתן מן הלילה, ויש כאן שתי ראיות בשלושה ימים רצופים, וכן אם הראשונה מקצתה ביום ומקצתה בלילה, והשנייה כולה מן הלילה, או הראשונה כולה מן היום הראשון, והשנייה מקצתה ביום ומקצתה בלילה, השני והשלישי. הרי הם שתי ראיות בשלושה ימים רצופים וטעון קורבן. ואז הוא מביא חטאת העוף הבא על הספק ואינה נאכלת, שמה אינו קורבן והוא חולין. ואת העוף מלכו, מליקת חולין נבלי. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל אם ראה רק יום אחד בבין השמשות, הרי הוא ספק רק לתומה. כלומר, ספק אם הוא תמה או טהור, שאם ראה ראייה אחת ביום אחד, טהור ומתומת זו, ואם ראה ראייה אחת בשני ימים, תמהו. הוא תלוי בספק בין השמשות, שאם מקצתה ביום ומקצתה בלילה, יש כאן ראייה אחת בשני ימים. אם כולה מן היום ומן הלילה, אין כאן אלא ראייה אחת ביום אחד. אבל עניין קורבן ודאי שפטור. וסיבת חשש התומה והקורבן בברייתא היא, משום ספק שמה יש בבין השמשות משניהם, דהיינו, מקצתו ביום ומקצתו בלילה, ולגבי זה, הוא שנאמרו דברי הברייתא, ספק שמה יש בו משניהם. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים למד ג' ולמד ד' במסכת שבת עם הצגת 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה ההבדל בין שבועת שווא לשבועת שקר? התשובה ברש"י. שאלה שנייה, מה העונש על אבון שפיכות דמים? שאלה שלישית, על איזה אבון בחורי ישראל מיתים? שאלה רביעית, מדוע באה מיתת אסכרה על אבון מעשר? תשובה ברש"י. שאלה חמישית, מדוע רצתה המלכות להרוג את רבי שמעון בר יוחאי? שאלה שישית, מה תיקן יעקב לבני העיר שכם? שאלה שביעית, אילו ג' דברים צריך אדם לומר לבני ביתו בערב שבת סמוך לחשיכה? שאלה שמינית, מדוע מאסרים את הדמאי בזמן ספק חשיכה? התשובה ברש"י. שאלה תשיעית, מפני מה אסרו להטמין בדבר שאינו מוסיף הבל מי שחשיכה? והשאלה האחרונה, כמה זמן הוא בין השמשות לרבי יוסי? עם השאלות הללו לשינון, סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. ערב פסח תש"פ, יום רביעי בשבוע, י"ד בניסן תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה כמעט את דפים למד ג' ולמד ד' במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו למחרת חג הפסח תש"פ, יום שישי, א' דחול המועד פסח תש"פ, ט"ז בניסן, ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, את דפים למד ה' ולמד ו' במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חג כשר ושמח, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, שהיא מגנה ומצלה, ושמחה, וכל מלדמיתיו, ממקור הברכה, מנותן התורה, חלכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב, ולהתראות, חג כשר ושמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי, עם הרב בנימין מילצקי.